עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם וערב טוב. בניגוד למציאות שלנו, יש כאלה שיודעים לשנות אותה, ולרגע של אסקפיזם באמת מתעלים ונותנים כמה דקות של חשיבה אחרת. אהלן יוני.
אהלן קוף.
בואו ניסע ישר לפריז, שם מחכה לנו האלופה הפרלימפית בחתירה, מורן סמואל. שלום מורן, ערב טוב.
שלום, שלום, כן, ערב, אתה יודע, אנחנו רוצים להגיד ערב טוב וקשה לנו.
נכון, אנחנו אומרים את זה כברכה, אבל במקרה נכון. שלך, באמת מגיע לך, ראיתי כמובן את המקצה שלך היום, שליטה מההתחלה עד הסוף. בואי תספרי לנו איך זה באמת מהזווית של החותרת, שאמרו לך נורווגית, ואת מכירה הרי את כל היריבות, אבל פתחת בקצב שלך עם כמות הגריפות במים שרצית, ופשוט ניצח בהפרש שתי סירות.
כן, אז באמת, אם אנחנו מדברים רק על ספורט ורק על הרגעים האלה,
נתחיל עם זה.
שבהם התנתקתי מהכל, אז באמת הייתה לי תוכנית מקצה, היה לנו ברור שיהיה מקצה יותר קשה מהמוקדמות, לא בהכרח מול המתחרות, אלא מול הרוח, כי התנאים היו אחרים לגמרי, כמו שראיתם, גם התוצאות היו יותר איטיות, כי לרוח יש השפעה משמעותית מאוד. זה לא היה יום ששוברים בו ציי עולם, והאמת שכל ההכנה שעשינו הייתה כדי שאני אוכל להתמודד עם רוח, כדי שאני לא אפול יותר ולא בתחרויות קודמות, כל פעם שהגעתי רביעית או חמישית, זה היה בגלל תנאי מזג אוויר, ולא כי הייתי פחות טובה מאחרות, כי לא הצלחתי להתמודד באותה דרך עם הרוח, וכל העבודה שעשינו בהכנה הייתה למקרה של רוח, ואיך אני בכל זאת עושה מקצה מקסימלי, גם כשהתנאים הם לרעתי, וזה באמת הוכיח את עצמו, וכמו שאמרת, מההתחלה היה לי ברור שאני פותחת, וגם מבחינת התנאים, שהחצי הראשון של המקצה יהיה קל יותר מבחינת התנאים, ולכן אני חייבת שם לתפוס איזשהו יתרון, שאחר כך יהיה להם מאוד מאוד קשה לעבור, וזה מה שעשיתי, ומאותו רגע בעצם רק לשמור על המרחק הזה, ולהחזיק את זה עד הסוף. התנאים בסוף המקצה היו כל כך קשים, שהמתחרה שלי, שהייתה לשמאלי, הרוח פשוט העבירה אותה למסלול שלי. אמנם הייתי מספיק רחוקה, והיא הייתה הרבה אחריי, אבל היא פשוט לא הצליחה להתמודד מרוב שהרוח הייתה חזקה, וזה היה מדהים.
מורן, אם צריך לכתוב איזה תסריט, אז בלונדון 2012 זה מקום חמישי, במדליית ארד בריו, מדליית כסף בטוקיו, ועכשיו לפי הסדר הלכת, זה כאילו כתבו לך איזה תסריט, או שאת כתבת אותו ואמרת בגיל 42, אני לוקחת את הזהב, ושוברת את כל השיאים של עצמי.
אז כן, אני באמת, זה סוג של, נקרא לזה, זה סיפור סינדרלה, במיוחד השלוש שנים האחרונות מאז טוקיו, שהיו מאוד מאוד לא פשוטות עבורי, מהמון המון בחינות, אין לנו הרבה זמן עכשיו לעבור על כל האירועים, אבל היו התמודדויות לא פשוטות גופנית, משפחתית, ובאמת זה היה, רציתי, זה בעצם היו שלוש שנים, שכמעט לא הייתי על הפודיום. אחרי שבע שנים רצופות שאני לא יורדת ממנו, אני לא מוצאת עצמי על הפודיום, אני מקומות רביעי, חמישי, באליפויות אירופה ועולם, ואני מחליטה לא לוותר, אני מבינה איפה נקודות התורפה, אנחנו משנים את תוכנית האימונים בהתאם, ואני נחושה שאם אני מגיעה לפריז, זה בשביל להשלים את הסדרה. אני באמת, אני לא יודעת אם יש הרבה ספורטאיות ש... אולי מזהב אפשר לרדת, אבל לעלות ככה מאולימפיאדה לאולימפיאדה,
נכון, זה מדהים, כאילו, זה
באמת,
גם ציפייה מעצמך, כסף, זהב, ערד, זאת אומרת, להגיע בסוף לזהב, זה משהו שמלחיץ, אבל כנראה שאותך זה לא ילחיץ.
לא, זה הכניס בי סופר מוטיבציה, ולהפך, להוכיח לעצמי, באמת מאולימפיאדה לאולימפיאדה, שאני מסוגלת ליותר, אני ספורטאית, כדי לשבור את הגבולות של עצמי. אני ספורטאית בשביל הרגעים האלה באימון, שאני בטוחה שאני לא יכולה יותר, ואיכשהו אני יכולה, ואיכשהו אני מוצאת את הכוחות. ואני זוכרת ששכבתי במיטת בית החולים, הרבה הרבה שנים, והתמודדתי מול המקומות האלה של בין ייאוש לתקווה, בין אובדן למה יהיה עכשיו, קצת כמו שאנחנו, כמו המדינה שלנו בשנה האחרונה, אז הבנתי שמה שהוביל אותי למקומות טובים יותר, זה ניצחונות קטנים שאני אעשה. כל פעם שביטרתי לעצמי.
כן, נזכיר רק מורן שלקית במפרצת בעמוד השדרה, כאשר היית שחקנית בנירוסופט קרמיאל, היית אז בת 25 פלוס, והתאוששת, כן. התאוששת, אני חושב שבאמת לא הרבה אנשים מתאוששים ברמה הזו, שהם בשפיץ של המקצוע הספורטיבי שהם בחרו לעשות, אבל אני רוצה לקחת אתך ליום הזה, כאשר אתם כן. כולכם, כל המשלחת פותחת העיניים, ומקבלת את החדשות על רצח של שישה, חטופים וחטופות ועוד פיגוע טרור שבו נופלים שלושה שוטרים, ואתם, זה לא בדיוק ההכנה אופטימלית להגיע לרגעתה.
כן, וגם המשלחת שלנו עוברת פה טרגדיה בפני עצמה, אני לא יודע, אני
נכון,
לא בטוחה
אם אביב של נדב לוי.
כן, אז בעצם אני פותחת את הבוקר עם הבשורה שאבא של נדב לוי, שהוא, אתה יודע, הוא חבר נבחרת מבחינתנו, נמצא בכל התחרויות, בכל המעמדים, מלווה את נדב, בעצם הם הולך לעולמו, ועם זה אני פוקחת את העיניים בבוקר, שזה כבר מכניס באמת אווירה מאוד לא פשוטה וקשה מאוד, קשה, ואז
השפיע בכל על התחרות שלך?
אז אני תכף אספר על מה זה השפיע, כי המטרה שלנו כספורטאיות, כספורטאים, זה להתנתק, זה להגיע, להתנתק ולעשות הכי טוב שלנו, ובעצם לא לתת לבחוץ להשפיע עלינו יותר מדי. כדי למקסם את הביצוע, אתה מזיז הצידה, הסחות דעת, זה אומנות, ובלי לדעת לעשות את זה, זה בלתי אפשרי להתחרות ברמות הגבוהות ביותר. ואני לכל תחרות מגיע מאיזושהי מנטרה בראש שלי, משהו שמפעיל אותי טוב מבפנים ועוזר לי להתמקד, והיו לי איזה מנטרות ככה שבאתי איתם לפה, שקשורות באמת ליכולת להאמין בעצמי, כמו שאתה מאחר בשנים, שאני כאילו לא מגיעה לזהב, להאמין שאני יכולה לעשות את זה וזה, ופשוט זרקתי להפך את כל הקלישאות האלה באותו רגע, ואמרתי לעצמי, אני אומרת לכם את זה בכל רועד, כי כשאני נכנסתי לסירה, אני אמרתי לרובן, שהוא המנהל נבחרת שלנו, שהוא בעצמו היה חותר פרלימפי הרבה שנים, אמרתי לו, אני נכנסת עכשיו לסירה, בזכות, בגלל ולמרות. ורק ככה הצלחתי להעביר את החימום, רק ככה הצלחתי תוך כדי החימום להגיד לעצמי את שלושת המילים האלה ולהכניס את עצמי למות של התחרות, ואמרתי אני אזנק ורק אחרי שאני אסיים אני אוכל לפרוק את זה, ומי שראה את המקצה שלי היום, אני בסוף המקצה פשוט מיררתי בבכי, אני לא יכולתי לעצור את הדמעות גם על הפודיום.
קודם כל הנפת את היד באמת בתמונה שתיזכר הרבה שנים, תמונה היסטורית, ורק אחרי זה בכית, שהיא קט עם המצ'ות במים.
נכון מאוד, כי הכל פתאום בבת אחת התפרק, והכל יצא ממני, וכל היום הזה, אני פשוט הרגשתי שאם הייתי יכולה פשוט לעצור הכל, ולעצור לדקה דומיה בשביל כל אחד מהבשורות האלה שקיבלנו היום, אז זה מה שהייתי עושה, לא הייתי מתראיינת, לא הייתי כלום, הייתי שר את ההמנון ופשוט עומדת דקה דומיה.
תגידי, לוס אנג'לס 28, הוכחת היום שאין גיל.
כבר הודיע שהיא מסיימת היום.
אני לא שמעתי, אני אסלח.
רון צודק, גם אצלו בשידור חי.
אוקיי, לא שמעתי אותו היום.
כן, זה בסדר, אבל תראו, באמת נתתי את שלי לספורט, והספורט נתן לי כל כך הרבה, השגתי כל הישג שכתוב בספר, כולל להיות אלופת עולם ועכשיו גם אלופה פרלימפית, אז גם אני מרגישה שבאמת השגתי כל מטרה שאפשר לחלום עליה מבחינה ספורטיבית, גם מרגישה שהגוף שלי אומר, הלו, בסדר, כאילו כל החיים את מגיל 9 במגרשים, וגם מבחינה מנטלית, הדרישות המנטליות בענף שלי, בכמות האימונים הנדרשת כדי להגיע לרמות הגבוהות, ואני לא יודעת לעשות חצי, זאת אומרת שאני לא אתאמן ללוס אנג'לס כדי להיות שישית, אז בשביל טיול המשחקים, לא, לא בשבילי, אני רוצה לתרום לפרלימפיים ולספורט ולחינוך במדינת ישראל, בהמון דרכים אחרות שאני יודעת שאני יכולה, הכישורים שלי הם הספורטיביים נהדרים, אבל אני, יש לי עוד כמה שיכולים לבוא לידי ביטוי, ואני מקווה להשפיע לטובה.
כן, אכן, מה את רוצה לעשות בתחום?
קודם כל, בשלב הראשון, בשנה הקרובה, אני מאוד מאוד מקווה להיות מעורבת בכל הפרויקטים שקשורים בליווי משתקמים, בכל מיני מקומות שיש לנו אפשרות להציע להם פעילות ספורטיבית, ואני לא, כרגע לא במקום של אלופים חדשים, אלא במקום של כמה ספורט מאפשר לנו מסוגלות, כמה הוא מלמד אותנו שהגוף שלנו, גם כשחסר איבר וגם כשאנחנו בכיסא גלגלים, היכולת, אני אגיד את זה באנגלית רק כי זה מאוד ממחיש את זה, יש את המילה disability. מה שהספורט עושה, הוא מוציא את הדיס מהדיסביליטי, ומדברים על יכולות, ומדברים על מסוגלות, ועל תנועה, ואני חושבת שזה, התרומה שלי בתחום הזה יכולה להיות אדירה, ואני מאוד רוצה להיות מעורבת.
אני חושב שאת באמת מודל לחיקוי ולהרצה, ובאמת, את מרגשת עכשיו שאני שומע אותך, אני שומע אותך פעם ראשונה היום, קראתי קצת את כל מה שכתבו וציטוטים שלך, אבל את ממש ממש מיוחדת ומרגשת, ותודה לך.
תודה לכם, ויהיו לנו קצת
צורות
טובות פה.
הלוואי, אני באמת מאוד מאוד מקווה שתצליחי להרים את הספורט הפעלים, קודם כל נתחיל בחתירה הפרלימפית, שבאמת מכל מי שאני שומע, כל איש מקצוע בכל התחומים הכרוכים בכך, היא באמת לאו דווקא להיות אלופים פרלימפיים, כן? אלא לעסוק בזה זה מספיק, ובאמת שתוכלי לפתח את הענף גם לחתירה אולימפית או תחרותית או השתתפותית, וגם הפרלימפית, אם יהיו לך את האמצעים את האמצעים לכך, אבל אני רוצה לדבר קודם כל על הקטע של ההקרבה המשפחתית שלך. שמעתי גם את הורייך, את אביך, אמך ואחיך, וגם את לימור בת הזוג, וראינו כמובן את שלושת ילדייך המקסימים. איך עושים את זה? בגיל הזה, עם משפחה, כאשר כל המשפחה מגיעה לתמוך, אם זה האמא והאבא ולימור, והילדים שצריכים את תשומת הלב, ואת הרי כמו שאנחנו מכירים אותך, פול טיים מאדר, אז איך עושים את זה? איך יושבים חודש בנפולי, במחנה אימונים, מגיעים לפריז, וכל הכבודה הזו איתך?
אז אני דווקא, אני אשאל אותך בחזרה, מבחינתי זה איך לא עושים את זה? זאת אומרת, זאת הדרך היחידה הייתה מבחינתי. כשאני הבנתי שהרצון שלי בהקמת משפחה הולך להשתלב עם הרצון שלי למצוינות ספורטיבית ובאמת להגיע לרמות העילית, אז הייתי צריכה באמת לקחת החלטה איך עושים את זה, וההחלטה המשפחתית הייתה קודם כל שעושים גם וגם, לא או-או, וכדי שלא נרגיש שאנחנו מקריבות, כדי שלא נרגיש שתמיד מבטרים על משהו, מצאנו את המתכון המיוחד שלנו לעשות גם וגם, בלי שלא אני, לא לימור ולא הילדים מרגישים שצריך לוותר. ובחרנו באיזשהו מסע משפחתי, בתוך המסע הזה, קודם כל, הילדים תמיד במקום הראשון, תמיד. ואם הייתי צריכה לא ללכת לאימון כי לבן שלי הייתה תחרות, או כי הייתי צריכה להעניק לפנות בוקר, והענקתי את הבת שלי שנתיים תוך כדי שתי אליפויות עולם, אז הילדים היו תמיד והמשפחה בבית במקום הראשון, וזה דווקא הפך אותי לספורטאית טובה יותר. כי לא נתתי לזה להיות תירוץ. זאת אומרת שאם לא הגעתי בשבע בבוקר לאימון מסיבה כלשהי, עציתי אותו ב-12 בצהריים כשהילדה ישנה שנץ. כשהבת שלנו הבחנה הקטנה לפני 9 חודשים סוכרת נעורים, היא הייתה לפני גיל שנתיים, שזה לעצמו מצב רפואי מסכן חיים, וטלטלה מטורפת שלנו כמשפחה בתוך שיא המלחמה והטילים, פתאום היא מאובחנת ואני מוצאת את עצמי שאני לא יכולה לעזוב אותה, אני לא יכולה לצאת מהבית. ושיחות עם המאמנים איך עושים את זה, וההחלטה על בניית תוכנית שאני מתאמנת חודשים מהבית, כמעט ולא יוצאת בסירה, כי פחדתי שיתפוס אותי טיל בדרך, וכי לא יכולתי לעזוב את הילדה לבד. וזה עניין שלא לתת לתירוצים שלנו להפוך למציאות שלנו. זה הסיסמה מבחינתי, ולא כקלישה. ועשיתי את כל הבחירה.
עשית את זה כדרך חיים. עשית את זה כדרך חיים.
כן, ואני מרגישה זכות גדולה, דרך אגב, להצליח לעשות את המסע הזה עם המשפחה שלי, זה פשוט זה חלום שמתגשם, אין לי מה להגיד.
תראי, יש אנשים שאתה אומר הם רול מודל ודברים כאלה, אבל את באמת אייקון, גם הדרך הספורטיבית שלך, גם היום, או עד לאחרונה, עסקת גם בכדורסל בחיסות גלגלים.
אני חוזרת לליגה שנה בקופמן, אתה תדבר איתי מהמגרשים.
כן, אבל את אומרת שאת פורשת, מצד שני את רותמת את עצמך ל-24/7 ספורט, עוד פעם כיסות גלגלים ועוד פעם פעילות זה.
לא, זה יהיה בשביל הכיף, בבית הלוחם, אני משובצת השנה בקבוצה בבית הלוחם תל אביב, שכולה מורכבת מחבר'ה חדשים שיצאו מהשיקום ומגיעים אלינו לבית הלוחם. בכוונה אני חלק מהקבוצה הזו, בדיוק כמו שאמרת, יחד עם רועי רוזנברג, שהוא חבר טוב ושחקן עבר בנבחרת ישראל, שלקח על עצמו את העניין הזה של השיקום דרך הכדורסל. אנחנו בעצם נעבוד עם קבוצה, נהיה חלק מקבוצה, נשחק איתם, ועם הרבה חבר'ה חדשים שרק עכשיו הצטרפו לבית הלוחם, אנחנו רוצים באמת גם לחבק אותם, וגם להגיד להם יאללה תזוזו, תהיו בתנועה, זה יעשה לכם טוב.
הכי טוב, תאמיני לי ועמיני לי. מורן, את השראה, שמרי על עצמך.
תודה לך.
שמרי על עצמך ועל משפחתך הנפלאה, שמלווה אותך כל כך הרבה שנים.
אין עליהם, באמת אין עליהם בעולם.
אין עליהם בעולם.
ההורים,
הכי שהגיע באמצע מילואים.
כולם, באמצע המילואים, שחררו אותו, והוא חוזר.
חוזר לשלושה חודשים, כן, למילואים, זה לא שהוא לטיול.
אחרי חמישה, כן.
רק שתצליחי, ובאמת שתגיעי לארץ את כל הכבוד והעיקר, שמגיע לך ולעמיתייך למשלחת, באמת, קניתם את זה בדם. המון תודה.
תודה.
ובשורות
טובות
לי. לכולנו. באמת היא סוג של אייקון. יוני, תכף מדבר עם עוד אלוף פרלימפי, אבל אני רוצה לשאול אותך, לנוכח המצב, כאשר יש לנו פה באמת המשק מושבת, אתה יודע, הכל נקרא לזה בתי עינוגים, מסעדות, בתי קולנוע, הכל, כולם סוגרים, מחר שביתה, החל מ-6 בבוקר, של העובדים, המעסיקים, כל הדברים האלה, אתה לא חושב שבאמת גם המנהלת צריכה לתרום את יומה ולוותר את שני המשחקים, לבטל את שני המשחקים היום, לדחות אותם, של באר שבע נגד סכנין, ושל מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב?
אתה יודע, זה באמת, אני לא יודע להגיד לך, אין לי דעה בעניין הזה, יכול להיות שאתה צודק.
אבל אם שואלים אותך, מה זה אין לך דעה?
אין לי דעה, אם שואלים אותי, אני לא יודע, מה שהמנהלת, תראה, זה משחק שנקבע לדחות אותה, מכבי תל אביב, בטח זה בעיה בשבילה עם אירופה, לא הולכים לעשות עכשיו קרנבל וזהו, זה סוג של עבודה, היום אין שביתה, מחר שביתה, אם המשחק היה מחר, יכול להיות שאתה צודק, ממש ממש.
אז היו דוחים את זה למחר.
לפעמים אין לי דעה, אבל השביתה היא מחר.
אז אני אומר, אתה אומר אם השביתה מחר, אם חסר לך, כי המסעדות ובתי קולנוע סוגרים מהפסגרו היום ב-5. אבל אני אומר, אם מפריע לך הקטע של היום מחר, אפשר לדחות את זה למחר. אפשר לדחות כרגע, כרגע עוד יש תאריכים.
כן, אפשר. אוקיי, אתה יודע מה.
אני פניתי פשוט למנהלת כבר מזמן.
ומה אמרו לך?
מי אומר לי, מה קרה לך? פניתי בכתב, כנדרש.
היום,
כעת חיה, כן. לפני, אם אני זוכר נכון, 2:20, משהו כזה, בטח אני אקבל תשובה במהלך העשור הקרוב, אני משוכח.
או במהלך התוכנית.
לא, מה קרה לך? תגיד, אתה עושה צחוק? זה המנהלת של המוצר, יוני. טוב. עורך ומפיק את המשדר הזה, שר פלסלר, אחראי על השידור ברדיו 103, שקד וולפין, ברדיו צפון, 104.5, יניב לני, ערוכים בדיגיטל, ירון זאבי, אחי אדלוק ואליעזר בן יהודה, אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. נדב תציפר, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן ערב טוב.
אהלן ערב טוב.
נו, אז בית"ר ירושלים, באמת... נסעה והביאה את הבריגדות של אוהדים למשחק מול ביתר ירושלים, ונגמר לא טוב.
נגמר גרוע.
אתה לא, אפרופו בריגדות של אוהדים, לפני שצנצים, גם בטבריה יש לביתר ירושלים עשרות אלפי אוהדים.
נכון, גם בקריית שמונה.
כן, ברור, זה שתי הערים שהרוב שם זה ביתר.
איפה, בטבריה?
בטבריה ובקריית שמונה.
ובקריית שמונה, כן. תשמע, בוא נגיד ככה שביתר ירושלים, מבחינת עוצמות של קהל, היא באמת הקבוצה של המדינה. זאת אומרת, אתה יודע, מכבי חיפה עם המון קהל ומכבי תל אביב, אבל ביתר ירושלים זה, מבחינה גיאוגרפית, הם שליטה משמעותית מאוד. אבל עוד פעם, והגיעו נגד הפועל טבריה, סימנו את זה כאחד המשחקים שצריכים להצליח יחד עם אשדוד, וכמובן מפסידים בסופו של דבר בדקה האחרונה, עוד טעות של מורוזוב, נגד אשדוד זה פעמיים, שני שערים עצמיים, ואתמול עושה איזה טעות עם העבירה הזו על סף הרחבה, ובטעות שעלה הם בעיקר צריכה חיזוק.
מה הקטע? מה הסיפור עם ירדן שואה?
אין פה עניין משמעתי, אני יכול להגיד לך בוודאות, אין פה עניין משמעתי, חשב, תראה, ירדן שואה, היום ברגע שיש לך את האומסי ויש לך את מוזי בכנפיים, שהם גם עושים עבודה, אז הוא יותר חלוץ מבחינת בית"ר ירושלים כרגע, וחשב ברק יצחקי לפתוח עם אירון ג'ורג', שאגב היה לא כזה רע, אבל ואז הכניסה שלו, אני לא רוצה חלילה להשים את האלה, זה פעם ראשונה שהוא משחק בליגה בוגרת, מרקוביץ', והוא הורחק אחרי מספר דקות שהוא נכנס בצהוב שני, אבל זה שימש לבית ירושלים את המשחק לגמרי. ואתה יודע מה, אני אומר לפעמים גם יום חלש, סיים את זה ב-0-0, לא קרה כלום.
לא רק זה, אני לא רואה את טבריה, באמת, אני לא רואה את טבריה לוקחת יותר מ-4 ניצחונות כל העונה. זה מה שאני רואה. אחרי שראיתי אותם נגד מכבי חיפה, ואחרי שראיתי אותם גם אתמול. כן, נכון. נכון.
גם אתמול כבר הייתה חלשה, יוני, אתה יודע מי שראיתי.
נכון, זה מה שאני אומר, שגם אתמול היא לא הייתה מי יודע מה, ואני לא רואה אותה לוקחת נקודות, אז ניצחון, שמע, זה סוג שמכניס, יותר מה שמכניס את ביתר ירושלים לבעיה, כאילו, סימנו אותה פלייאוף עליון, ו...
לא, ביתר תעשה פלייאוף עליון, אתה יודע מה, אוי ואבוי אם ביתר לא תעשה.
אני מקווה מאוד בשבילה, אתה יודע, אני מקווה מאוד בשביל הכדורגל הישראלי, כמו שאמרת. וקרנבל של כל משחק אחרי זה, ורועדים, ובאים, אבל זה נראה לא טוב, זה נראה לא טוב, וההסברים של יצחק קלושים ותלושים, ודי עצוב היה לראות אתמול את ההפסד הזה.
נכון, אבל אני אגיד לך משהו, קודם כל, אני חושב שביתר ירושלים יש לה הרכב מצוין, אין לה ספסל כמעט, והם ברק יצחקי ואלמו כהן רוצים להביא גם חלוץ זר, ורוצים להביא גם עוד 8, שיוכל לשחק, כי ביתר ירושלים...
שמע, גם מכבי חיפה וגם מכבי תל אביב וגם הפועל באר שבע רוצים להביא עוד ועוד ועוד. עכשיו זה מה שיש.
כמה זה?
תנצח עם מה שיש.
רגע, לפני שבאים עוד 8-9, רגע, צנצי, לפני שבאים עוד 8-9, 15-44 אלף. כמה שערים? עד כמה שאני זוכר, ביתר ספגה 3 או 4 שערים כבר בשני המחזורים האלה, לא?
4 שערים, כן.
4 שערים, אז אולי מפה להביא 8-9 באזור חיוג 0-5-2.
לא, היא ספגה 3 שערים, לא 4.
2 נגד אשדוד?
כן.
כן, 2, 3. אז
זה גם הרבה.
והיא לא שיחקה נגד אריות הליגה.
בדיוק, היא שיחקה נגד אשדוד וטבריה.
אז אני אומר, אולי קצת נחזק כפס את ההגנה, בפני שמביאים שמיניות, שיעיות, יצירתיות.
קודם כל, הם חזקו את ההגנה, הביאו את גיל כהן מאשדוד, והביאו את מרסלן הצרפתי.
אני אגיד לך מה אני חושב שהבעיה מהניסיון הקטן שיש לי בקבוצות כאלה, הבעיה שביתר ירושלים סומנה על ידי כל פרשן שהוא ועל ידי כל מומחה, ויש מומחים שאמרו שהיא תיקח חליפות, זה חלחל לתוך הקבוצה. זו הבעיה, זו הרעה החולה של הכדורגל הישראלי.
רק זו הרעה החולה?
לא, זה אחת הרעות, קופמן, תהיה רגוע, יש הרבה, אתה יודע את כולם.
אני חושב שהכדורגל הישראלי מפגר בהתפתחותו, לכן אסור להתלונן.
כן, אבל בוא נדבר על העניין המנטלי הזה שסימנו את ביתר ירושלים.
אני לא חושב שמישהו בביתר ירושלים רוצה לדבר על אליפות, הוא חושב שאפשר לקחת אליפות, ואני חושב שבאמת התקשורת אולי קצת הגזימה עם הציפיות.
לא אולי, הגזימה, מה? צריך להאשים אותנו. אבל לא, לא, גם להאשים את השחקנים שחשבו שהם, כל אחד הוא מרדונה, וביתר ירושלים זה ברצלונה, וכן הלאה.
יוני, אולי הזור הכי טוב של ביתר ירושלים, למרות שגם תואמסי מצוין, אבל הזור הכי טוב של ביתר ירושלים זה עדיין, מבחינתי זה ישמעי אסור, והוא לא צריך בשני המשחקים הראשונים, בגלל פציעה, הוא יחזור אחרי פגעת הנבחרת, והוא כבר בורג משמעותי. אתה רואה את הדיון הנפלא, אתה רואה את ירדן שואה, בסופו של דבר הוא כן קבל את הדקות שלו. אני חושב שבית ירושלים תהיה קבוצה עוד פעם. אני חושב שאם בית ירושלים תהיה מקום 3 זה יהיה הישג, אם תהיה מקום 4 זה מה שיתחל לעשות.
תראה, מה שיחשיל לבית ירושלים בקדר הנוכחי, זה ספיגת שערים. אוקיי? והיא לא כל פעם תוכל לכבוש...
בכל השנים האחרונות ככה, קוף.
כן, אז לכן קודם כל אני אומר, נעשה הגנה, נתחיל בבייסיק, נעשה הגנה, נעיף ליציעים, מה שנקרא נעיף, כמו שאנחנו דורשים מהאורדונים, רק להעיף, ולא, פחות יצירתי, פחות כדורגל כוללני, עם כל מיני מילים כאלה. וואלה, די, די, פה אנשים לא יודעים לסור פס. מה הקטע?
אני עדיין חושב שביתר ירושלים היא אחת מהשלוש-ארבע קבוצות הכי חזקות.
כן, אבל רוצים ש... תקשיבי, בלחץ התקשורת ובלחץ אוהדים רוצים שתהיה מלהיבה. עד לפני שהיא מלהיבה ומגניבה, קודם כל שלא תספוג. ברגע שלא תספוג, הכל יראה יותר טוב.
נכון, ולכן אני מסכים איתך, ואני אומר גם אתמול במשחק חלש, קח את הנקודה, נלך הביתה, קח את הנקודה מנוף הגליל, תעשה 4-6, סבבה. הפסד לבוא לבריה זה משהו שהוא קטסטרופה.
באמת קטסטרופה, באמת, באמת, כי אני באמת לא רואה אותם לוקחים יותר מדי נקודות העונה.
נכון.
מה קורה במכבי תל אביב, משחק את הערב בפתח תקווה?
כן.
חשבתי דווקא שהמנהלת תדחה, צנצי, אבל רק אני חשבתי, אני חושב, הם לא מסוגלים לגן.
מהבחינה של האווירה הציבורית, אני יכול לתת יום אירוע, אני לא הולך, אני נשאר בבית, אני לא מרגיש... שום סיכוי בעולם שאני מוכן לשמוע איזה מוזיקה או משהו כזה.
כן, אבל אי אפשר לדחות את המשחק לבחר.
למה לא?
כי יש נבחרת.
נכון.
אוקיי, אז אי אפשר לזכור מחר.
את ההערה הזאת שלח לי צביקה, אז אני מעביר לך
אותה. נכון, אז אפשר זה שבוע אחרי, אתה יודע, אם רות, תשמע.
בוא נגיד שמכבי תל אביב, לא, קודם כל מכבי תל אביב דחו לה למשחק עם הפועל ירושלים.
מה זה נכון, אני לא יכול להגיד.
תקשיב, זה כל כך לא מעניין, אבל אני אומר לך עוד פעם. זה כל כך לא מעניין, הדברים האלה. שוב. אבל אני מכיר את המנהלת וכל הדברים האלה. מה, יהיה לנו הפרת חוזה עם הטוטו וכאלה.
הטוטו וקושידור.
כן, לא, תקשיב. אם זה היה נעשה, זה היה נעשה עם הטוטו בהסכמה.
כן, אבל
עכשיו זה לא משהו. צביקה, אני אתך הערה מעולה ונכונה, הוא צודק ב-100%. יחד עם זאת, אני חושב שגם אם לא הייתה נבחרת, לא היום הזה את המשחק.
נכון, אני חושב כמוך. באמת, הצליחו,
תל אביב,
לא הצליחו למצוא ספונסר, תבין, כל הליגה הזאת, לא הצליחה, ליגה פח, כן, לא הצליחה למצוא...
תגיד לי, את הספונסר הזה גם אני יכול למצוא, מה בעל להביא את
הטוטו? לא, הוא ספונסר של כולם.
אז אני אומר, מה בעל להביא את הטוטו?
אני אומר, הוא ספונסר של כולם.
תשמע ברדוגו, ברדוגו, בחיית ברדוגו, בוא קח אותי, והוא לוקח אותך, זה לא...
כן, איפה פה זה, דרך אגב, הוא ספונסר של הכדורסל, כדוריד, כדורמים, כולם, הוא ספונסר, אין בעיה, תמיד
נותן. בוא נגיד שאם אנחנו מדברים על כדורגל, צנצי, זה הערב, זה סוג של מבחן ראשון של מכבי תל אביב, לראות איך היא נראית בליגה, במקביל לאירופה, כי העומס הוא אותו עומס. העומס הזה יהיה לעכשיו חודשיים.
נגד מכבי פתח תקווה, אני לא רואה בזה איזשהו מבחן או אתגר, מכבי פתח תקווה, אחת הקבוצות הכי חלשות,
כרגע נראית הכי חלשה בליגה.
כן, היא כרגע עם העונש הזה, הם מאמינים שהוא יוסר במכבי פתח תקווה, אבל לא גולסה ולא עדן שמיר, וכל השחקנים שהם רצו לצרף, עוד לא צורפו, אז אני לא יודע כמה זה, אם כבר הייתי חושב על מבחן, אז זה מבחן ערן זהבי לראות אותו, אני מעריך שהוא פותח חם בהרכב, ואחרי כל מה שקרה בימים האחרונים עם המאמן שלא משתף אותו במשחק ביום חמישי.
למה הוא לא בא לצילומים היום?
כן, לא מגיע לצילומים של פלאפון, טוענים שמכבי תל אביב היא זה שקובעת אם מגיע או לא, ואם מכבי תל אביב, על פי מה שפלאפון אומרת, מכבי תל אביב אכן מחליטה לא לשלוח ערן זהבי לצילומי יחד, שמע, אנחנו נמצאים במדרון חלקלק, מה שנקרא.
אנחנו לא במדרון, אנחנו כבר בלמטה, בתאום.
אנחנו כבר בלמטה.
עוד רגע אין פה מדינה, מעניין אותך מדרונות האלה.
כן, אבל אנחנו מדברים בתוכנית עכשיו, מה לעשות? אז למה לא ביטלת את התוכנית היום, קוף?
אני לא קובע כלום.
בסדר, אז יכול להיות שאתה אומר לביתר ירושלים ולמכבי תל אביב, ששיחקו, סליחה, למכבי תל אביב, אנחנו לא קובעים כלום, צריך להחליט בשבילנו.
הם קובעים, הם דירקטורים, הם לא כמוני, אני פועל דחק. הם דירקטורים, הם הולכים לדירקטוריון וקובעים מה שהם רוצים. תגיד לי רגע, צנצי, הפועל תל אביב, בונה, אם פתח תקווה, אם לא באתי לטפן לכיוון אבו חסן, אז באמת, אתה יודע, זה קשה שני הפסדים.
כן, כן, מתחיל לאחד.
שימו בתקו.
ומסיידגו כבר מדבר עם הנהלה ודורש לפחות עוד 4 שחקנים, בשבועיים שהוא נותרו עד לסיום חלון העברות. בוא נגיד שאני מעריך ש3 הוא יקבל, וגם הסיפור של מנהל מקצועי, וסיפור ש1-0 לליברפול, זה אתה לא אומר. יש. אז אתה בסופו של דבר נמצא, הפולטה נמצאת בבעיה. גם הסיפור של יוסי בניון, אם הוא יהיה מנהל מקצועי, לא מנהל מקצועי, וגם הסגל הזה באמת לא מספיק טוב, גם לליג הלאומי, אתה יודע... זה מדהים שעוד פעם, אני לא רוצה להפיל על הצעירים את זה, אבל הצעירים, כל מה דיברו על הצעירים, 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 הצעירים האלה הורידו, בסופו של דבר לא עזור להפועל תל אביב להישאר בליגה,
כן, אבל צאנצי, עזוב, אני אומר לך, עם מסי דגו, עם יד קשורה ועין עצומה, והסגל הזה, הפועל תל אביב תיקח את הליגה הזאת, אתה יודע, לא צריך לעשות... לא צריך לעשות ממה שקרה במחזור הראשון.
לא, לא, ממש לא, מסכים איתך לגמרי, אבל שמע, זה נוצא, אבל זה מייצר לך לחץ, שאתה בשני משחקים הראשונים לא פוגע,
כן, אבל זה לחץ אופטי, זה כמו שמכבי תל אביב כאילו בלחץ בפער של 6 במכבי חיפה. זה סתם, נו, זה לחץ.
אבל מכבי תל אביב לא שיחקו, הפועל תל אביב שיחקו והם בפער כזה.
כן, בסדר, אתה יודע.
כיפק, טוב, אנחנו הרי הם קשקי שטויות, בינתיים הם לא דומים לכלום, לא יכולים לשחק שני דגלים.
בדיוק, נגד הפועל פתח תקווה זה הייתה זוועה.
כן, על הכיפק, צאנץ, המון תודה.
תודה לכם.
אנחנו עכשיו עם אורי אוזן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
חברים.
אני מברך את כולם בברכת ערב טוב, כל אחד מבין את זה, זה לא ערב הכי טוב. אורי, אתה פרשנה במשחק בין מכבי פתח תקווה למכבי תל אביב, זה יקרה בספורט 2, שעה 8:15 או 20:15 למדקדקים. יוני, תעשה לו תחקיר עומק.
לא צריך תחקיר עומק, תגיד לי רגע, כמה מכבי תל אביב באמת מגיעה למשחק הזה בסוג של מבחן? שמענו את צאנצי אומר, מכבי פתח תקווה זה לא המבחן.
לא, מה זה מבחן? תשמע, זה קודם משחק ראשון בליגה. אני חושב שזה דבר חשוב, ודבר, זה תמיד כיף לכל שחקן. מדבר על מכבי תל אביב, כמובן, מכבי פתח תקווה, כל פתחה את העונה. אני מניח שיהיו רוטציות של הזאת שיעשה. אני מניח שרן זהב יהיה בהרכב, אנחנו לא קיבלנו עדיין את ההרכב הסופי.
אתה מניח, כן? למרות שיש איזה סוג של, איך אמר צאנצי, מדרון חלקלק ביחסים שלו עם המערכת.
אני לא יודע, אני חושב שמכבי יודעים לשמור על אתה יודע, הדברים בתוך המערכת, יודעים איך, שוב, אם לא, אז הם יהיו בבעיה, אבל מכבי די נראית מצוין, אני חושב שיש לה מאמן, שכל משחק אתה רואה שהתביעת אצבע שלו, אתה רואה את התביעת אצבע שלו יותר ויותר, היא נראית טוב ממשחק למשחק, שזה הדבר הכי מעודד, נראית מצוין משני המשחקים מול בצ'קה טופולה, גם אם ניקח בחשבון שהיריבה היא לא מהחזקות, אתה רואה שיפור, כל מיני מגמת שיפור, הקבוצה נראית טוב, וגם היא העמיקה את הסגל.
איך שאני שומע אותך, זאת אומרת, היא צריכה לנצח את המשחק הזה בהליכה.
לא בהליכה, מהסיבה הפשוטה שאני מניח שההרכב שיעלה היום, זה לא ההרכב ששיחק באירופה והיה מתואם ונראה טוב, יש גם את העניינים של...
למה? אני שואל אותך שאלה, אם אתה מאמן מכבי בתל אביב, אם ההרכב ששיחק טוב באירופה, עלה, וזה משחק פתיחת עונה, למה לא לעלות איתו אם אתה אומר שהוא מתואם יותר וכבר
מש... זה עונה ארוכה,
אבל כבר עכשיו אתה שומר כוחות אחרי 5 משחקים, אחרי 7 משחקים.
רוטציה זה לא רק לשמור כוחות, אנשים קצת מתבלבלים, רוטציה זה גם כדי להכיל להשאיר את כולם בעניינים, לשמור על חדות, לשמור על ערנות. ברגע שאתה משומע שסגל מאוד מאוד מצומצם, גם רמת האימונים יורדת.
אורי, לפני שהיית פרשן, היית שחקן ומאמן. בסוף, מאמן ושחקן רוצה קודם כל לנצח. לפני רוטציות ולפני לשמור בעניינים, ולפני דיפלומטיה שקטה ולא שקטה.
אבל זה לא... מאמן, הוא לא רק חושב על המשחק הקרוב, בטח שיש פערי רמות. מכבי תל אביב קבוצה הרבה יותר טובה במכבי פתח תקווה, הרבה יותר איכותית. היא גם פוגשת קבוצה במשבר, שבשבעה משחקים, שדרך אגב את כולם יפסידה, היא כבשה שער אחד. זאת אומרת שלמאמן יש פה גם הזדמנות, אם זה היה, אני מניח שאם זה היה משחק ממכבי חיפה, היינו מדברים אחרת והיה הרכב אחר. אני מקווה שמדבר על מכבי פתח תקווה, למרות שזה משחק פתיחת עונה, הוא יכול לקחת במרכאות, שוב יש לו סגל נהדר, סוג של סיכון, ולשים שחקנים ששיחקו פחות העונה במקומות מסוימים. מכבי תל אביב עדיין, גם ככה תהיה הרבה יותר טובה, יש לה שחקנים מצוינים. אני חושב שהשנה, בניגוד לשנים קודמות, מבחינת ניהול הסגל או בניית הסגל, למסוע עבודה...
רגע, אתה טיפול מהכיסא אם זה ייגמר בטקו?
אני אהיה מאוד מופתע, אני חושב שמכבי פתח תקווה מגיעה למשחק הזה במצב מאוד לא טוב, פיזית, מנטלית, היא רק מחכה לפגרה, יש את העניינים שלה, גם העניינים שהיא לא יכולה לרשום שחקנים, יש לה סגל מאוד צעיר, חסר ביטחון.
אם אתה מאמן מכבי פתח תקווה, מה אתה עושה? מעמיד אוטובוס? 5-6 שחקני הגנה?
אני גם מקווה שאני מכיר גם את המאמן של מכבי פתח תקווה, הוא גם לא נראה לי שהוא מעמיד בלהעמיד אוטובוסים, וזה גם לא עוזר בדרך כלל, כי בטעות הראשונה, ובדרך כלל תמיד תהיה טעות, לא בדרך כלל, תמיד תהיה טעות, בטח הוא מכבי תל אביב, אז אין חייך לחזור, חושב שמכבי פתח תקווה תבוא, תשחק, יש לה רק מה ל... בדיוק, היא לא תרצה להתבזות פה, אבל יש לה גם מה להרוויח במשחק הזה, יש לה שחקנים טובים, שוב, היא אנדרדוג מוחלט פה, אין מה לעשות, היא קבוצה פחות טובה, היא מגיעה בביטחון נמוך, יש לה שחקני רכש של המדף שהיא לא יכולה להחתים, היא צריכה את הפגרה הזאת כמו אוויר לנשימה, גם מבחינה פיזית, בגלל מה שעברה באירופה, ארבעה משחקים האלה, וגם מבחינה מנטלית, וגם להכניס את שחקני רכש לעניינים. אז אני חושב שגם את המאמן לא ישפטו על פי שני המשחקים הראשונים בליגה, ייתנו לו את הזמן.
טוב, אם אני שומע אותך ומאמרי הווינר שומעים אותך, הם צריכים לשים ככה 3-0 קל כזה למכבי תל אביב.
שוב, אני לא...
אתה לא אומר, אני אומר, אני...
לא, לא 3-0, יוני, אני לא חושב שיהיה פה משחק חלק לגמרי, אני חושב שמכבי תל אביב פייבוריטית ברורה, אתה תראה את זה גם בהתפלגות היחסים של לקוחות הווינר.
ברור.
וההתפלגות תהיה ברורה לטובת מכבי תל אביב. אתה יודע מה? ביחס, בערך כמו יחס הקהל ביציעים, כמכבי תל אביב אנחנו פה ביציעים כבר, הולכת למלא את היציע ממול, וגם לדעתי את היציע מתחתנו, וזה בערך יהיה היחס של לקוחות הווינר, אין מה לעשות שוב. מכבי תל אביב השנה תהיה קבוצה מצוינת, החיסרון שלה לעומת מכבי חיפה באופן אבסורדי, זה שהיא צריך עוד 8 משחקים באירופה עד ינואר, לטעמי זה ייתן לחיפה יתרון, אתה יודע, ו8 משחקים בחוץ, צריך לזכור את זה, זה לא 4 משחקים בבית, זה 8 משחקים חוץ, 16 טיסות.
אין ויכוח, קשה מאוד.
זה יהיה קשה מאוד, ולכן אני חושב שלמכבי חיפה בהיבט הזה יהיה יתרון מסוים על מכבי תל אביב.
נחכה ונראה.
ימים יגידו.
רק במצבנו. לכולנו. לכולנו. ביי ביי. אנחנו עכשיו עם שימון אלבז, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב חברים.
בוא נשאיר את הניצחון של מכבי חיפה באמת כרגע בהולד, ונלך להפועל חיפה שחוטפת 1-3, תלי את הצד של הפועל חיפה מריינה. תלי את הצד שלהם, כי אני לא בדיוק רואה מה מתקדם שם. מי מתקדם שם זה מתקדם מגרוע לרע.
נראה לי גרוע. אז מבחינת הפועל חיפה הפתיחה רעה מאוד של העונה, נקודה אחת בשני המשחקים הראשונים, יכולת גם ממש ממש לא טובה, נכון שהם הובילו אתמול, אבל יחד עם זה באמת הקבוצה רחוקה מלהרשים, הקהל, אם אנחנו רוצים עוד להוסיף, אז הקהל ממשיך באמת לקרוא כנגדו של יואב קץ, הבעלים של הקבוצה. ומעבר
לזה, יש להם כבר, יש להם כבר בעלים אחר? אתה מרגיש שיש להם בעלים, יש להם באמת מועמד?
לא, אין מועמד, לדעתי בכל אופן, אתה יודע. לא עוזר, אבל אתה יודע, מבחינתם אולי הם רוצים, אולי הם חושבים שדרך הקריאות שלהם יצליחו להביא לאיזשהו שינוי בקבוצה, אבל יחד עם זו באמת רוני לוי, אתה יודע, עובד את סוד ושובר את הראש, איך הוא באמת מוציא את הקבוצה הזו מהמצב הזה. הוא חושב באמת גם שהשבועיים הקרובים הפגרה הזו הגיע לו בזמן מבחינתה של הפועל חיפה, ומקווה באמת לחזק את הקבוצה, כי הוא יודע שבסגל הנוכחי, לא לדבר על באמת שחזור של ההישג מהעונה שעברה, גם משהו קרוב לזה זה משהו שהוא בלתי אפשרי מבחינת הפועל חיפה.
בואו נלך למכבי חיפה, 2-0 על נתניה. חוץ מבאמת קופה, נתניה לא עשו משהו מיוחד במשחק הזה.
נכון, אני מתקים איתך, נתניה נראו רע מאוד, ומעבר ליכולת שלהם, אתה יודע שגם מכבי חיפה לא היו במשחק גדול, ראינו את ההגנה שלהם מובכת לא מעט פעמים, אבל מבחינתה שמכבי חיפה היא מסמנת וי, היא יוצאת לפגעת הנבחרת, אתה יודע, אחרי שני ניצחון מצחקים, שעל הנייר, אתה יודע, היא הייתה צריכה לקחת אותם בכל מצב, אבל מבחינתו של ברק בחר, הוא רוצה עדיין לחזק את הקבוצה, רוצה מאוד לחזק את הקבוצה, לפחות בעוד שני שחקנים לכנפיים שלו.
כן, אבל אתה יודע, שאתה מסתכל אתמול על המשחק, ואתה רואה איזה רביעיית שחקנים, איזה חמישיית שחקנים הוא מעלה מהספסל, אז אתה אומר, בוא, זה לוקסוס יותר מדי גדול בשביל להיאבק על אליפות, בשביל לחזק עוד את הקבוצה. בוא, כסף, זה ינקה לשחר, זה נכון, זה יש הרבה כסף, ואפשר לבקש הכל, אבל בוא, יש לך במצב הנוכחי, 4, קני סייף, חזיזה, רפאלוב, שורה של שחקנים שעולים מהספסל, עושים את השינוי, או פעם כן, פעם לא, ולהגיד שברק בחר רוצה, אז הוא רוצה. יכול לבוא הבעל הבית ולהגיד לו, תשמע, גם עם הסגל הזה אתה צריך לקחת אליפות, גם עם הסגל הזה, או לפחות להיאבק עד הדקה האחרונה על האליפות.
אבל יוני, אתה יודע שלמכבי חיפה יש מקום לעוד שני זרים בסגל, ומבחינתו של ברק בחר הוא לא מתכוון לוותר עליהם, זה משהו שהוא כן מתכוון להביא.
ואם הוא יביא את שני הזרים, אז הוא מתחייב, מה זה לא מתכוון לוותר? אז הוא מתחייב שהוא מביא אליפות? נו באמת, מה זה לא מתכוון? מי קובע פה?
הביאו את ברק בחר בשביל אליפות, ופחות מזה יחשב ככישרון.
אז רגע, אז אם הוא מבקש שני זרים, וינקלה שחר יביא לו אותם, וישקיע על כל אחד בממוצע עם שכר, עלות מעביד 2 מיליון יורו, זה 4 מיליון יורו, 16 מיליון שקל, זה משהו שברק בחר יכול להתחייב שהוא מביא אליפות? לא. הוא אומר, אני עם זה יאבק. אני אומר שבלי שני הזרים האלה, הוא צריך להיאבק על האליפות, וראינו את זה אתמול.
קודם כל, ברק בחר, עם כל הכבוד, לא התלונן, בכל התקופה הזו שבאמת עזבו שחקנים, והסגל שלו באמת נראה רחוק מאוד מלהרשים. אז עם עוד שני שחקנים משמעותיים לסגל, אין לי ספק שאתה יודע, ברק בחר לא יוכל לבוא בטענות עתידיות מבחינתו.
כן, טוב, אתה יודע, זה... זה בסופו של דבר, באמת, אני לא יודע, אני לא נכנס לכיס של הבעל הבית של מכבי חיפה, אבל אני חושב
שמה, שזה... שמע, יוני, אתה יודע, גם ינקלה גם מחר לא מעט שחקנים במהלך הפגרה הזו, מחר את חלילה ב6.5 מיליון יורו, מחר את קורנו מיליון מאה.
אלבז, באמת, נו, בתור מנהלי חשבונות לא היינו מגיעים לסוג א', אני יודע אם זה הכי נמוך או הכי גבוה, אבל לא משנה. ינקלה בפנים, בתוך הכדורגל, במאות מיליונים, מהכיס.
אין ספק בכלל.
אז מה, אז הוא מחר שחקן ב...
לא שהיה לו עצור שחור, בלי תארים, בלי אליפות, בלי כלום. ועכשיו, אתה יודע, רק
בעצור האחרונה. עכשיו, בזמן, בשנים האחרונות, בוא נאמר, הוא מוציא פחות. אבל עדיין, מכבי חיפה רחוקה מתואר, בסך הכל, אתה יודע, עוד שוער, שני בלמים, קצת באמצע, ואולי על הקווים משהו, וזה, למרות שיש את יד חלילי, אם אפשר גם בשפיץ.
עזוב צחוק, אני חושב שההגנה של מכבי חיפה זו הבעיה שלה.
הנה קונים, שלושה שחקנים, טיק טק טוק, שניים יהודים, אחד גוי, שגם יהיה יהודי.
באמת, רגע, קוף, אלבז, איזה בעיה? יש לך את שון גולבר שחוזר אחרי הפגרה, יש לך את צק, יש לך את צירוטה, יש לך את פיינגולד, איזה בעיה, רבא, באמת.
ראית אתמול, ראית את המשחק, ראית כמה פעמים ההגנה מובחת פעם אחרי פעם?
בסדר, בוא, מכבי נתניה זה לא הציצים. מכבי נתניה שיחקו כדי לתת גול, אז הם יגיעו, כל קבוצה תגיע. זה לא אומר שההגנה לא מספיק טובה.
תן להם לקנות, יוני, תן להם לקנות עוד 2, 3, 4, 9 שחקנים להיות על הסייף סייד. אין להם, יש להם מסגרת אחת. אוקיי? 36 משחקים. תאמין, אבל הם צריכים שיהיה, אתה יודע, 40 שחקנים בסגל.
לא, יש יותר מ-36, יש איזה 50 משחקים, יש גביע.
איזה 50?
יש גביה. עם הגביע, כן.
גביע
כן.
זה 5-6 משחקים, מה אתה מתלהב?
אני בסדר, אז 45 משחקים.
אני לא ראיתי איך 45, אבל אתה סופר. כן. בכל מקרה, אלבז, עוד 3-4-9, אתם מסודרים וכאלה. תגיד לי, ירוע לך היום? לא.
לא עלינו, אבל באזור שלנו, אתה יודע,
גם כבר יובל. יש שם באמת שניים פצועים קשה. עוד אחד בינוני.
יום לא פשוט בלי שום קשר לעיריות, אז...
נכון. יהיה לימים
טובים.
אבל אנחנו פשוט שומרים על כרוניקה בלשאול אותך עד כמה מתקרבים. אלבז, שמור על עצמך.
תודה רבה, ביי ביי.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אז גם אנחנו נדבר על שני המשחקים הערב במסגרת ליגת העל, נתחיל עם הפועל באר שבע מול בני סכנין, כל קבוצה ניצחה בשבוע שעבר, והפועל באר שבע מערכת את המשחק הזה, והיא פייבוריטית ברורה לפחות לפי הווינר, ניצחון של באר שבע 1.65, תיקו 3.50, וניצחון חוץ מפתיע של בני סכנין, יניב לכם 4.60, יוני, אימור שלך.
אני חושב שבני סכנין בעת הזו קבוצה יותר טובה מהפועל באר שבע.
יפה, אני מריח פה ניצחון חוץ.
כן.
מעניין.
כן.
יופי של יחס.
ולא בגלל הכסף.
100%, קוף.
איקס.
איקס, אני אקח פה משולש וניתן לבאר שבע ניצחון ביתי. נעבור למשחק נוסף במסגרת ליגת העל, שדיברתם בו בהרחבה עד לפני מספר דקות. מכבי פתח תקווה מארחת את מכבי תל אביב. מכבי פתח תקווה עם הפסד, עם 8 הפסדים רצופים בשמונת משחקי הרשמיים. ומכבי תל אביב מתארחת אצל פתח תקווה, אבל היא זו שהיחס נוטה בבירור לטובתה. ניצחון חוץ של מכבי תל אביב 1.20, תיקו פי 6, ניצחון חוץ של מכבי פתח תקווה פי 9. וואה, ניצחון ביתי, סליחה. ניצחון חוץ של מכבי תל אביב 1.20. זה אלה הם היחסים. קוף, הימור שלך.
מכבי תל אביב.
מכבי תל אביב ניצחון חוץ 1.20. יוני?
אני בין אחד לתיקו, אבל אני הולך לאחד.
טוב. אחד, לא, 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 עוד פעם, אני מדייק. מכבי פתח תקווה זה אחד. היא זאת שמערכת.
שתיים.
אוקיי, אני מסכים איתכם.
רק נזכיר שאם מכבי פתח תקווה לא תתחזק וכרגע היא לא יכולה.
יש לה גם שחקנים פצועים.
ויש לה גם פצועים, היא נכנסת לצרות עוד באמצע הסיבוב.
אוקיי, אז כולנו פה תמימי דעים באימור שלנו על 2, ניצחון חוץ של מכבי תל אביב, בווינר זה 1.20. נעבור למשחקי הליגה האיטלקית והספרדית, גנוע מול ורונה, ניצחון ביתי של גנוע 1.90, תיקו 3.10, ניצחון חוץ של ורונה 3.80. יוני, אימור שלך.
תיקו,
3.10, קוף?
גם.
גם, אני הולך פה על ניצחון חוץ של ורונה, גנוע, אתה יודע, ליאור קאסה עוד לא משחק שם, בעיקר בקבוצת הנוער, להבנתי, נכון יוני, אם אני מבין נכון.
הוא בסגל, לא. יכול להיות שהוא ישולב, הוא בסגל.
אבל כן,
לא, בינתיים בצעירה.
בינתיים הוא יותר, כן, בענייני של הנוער, ונעבור למשחק נוסף מהליגה הספרדית, סיביליה מול ג'ירונה, סיביליה ניצחון ביתי שלה 2.55, תיקו 3.55, וניצחון חוץ של ג'ירונה 2.30, קוף עם מושך.
ג'ירונה,
ניצחון חוץ 2.30, יוני?
לא, ניצחון בית, סיביליה.
סיביליה, אני מסכים איתך, סיביליה בבית קבוצה חזקה, אנחנו תמיד זוכרים אותה בולטת בעיקר במפעל הליגה האירופית, אבל גם בספרד.
גם ככה לקחתי
יש לה מה למכור. כן, כן, את היית שלך עשית כבר.
כן.
ללא ספק, בהנחה שעשית, כן?
כן.
זה תימדד מחר. אוקיי, תודה חברים.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
שכחנו באמת לציין את מדליית הארד המפתיעה במשחקים הפרלימפיים, גם כן בחתירה של הזוג המעורב, סלח שאין ושחר מילפר, אני מקווה שאני מבטא את שמה נכון, מילפר ברג, משהו כזה. סליחה שאני מעוות את השם, זה בגלל שאני דביל ודיסלקט, אבל הזוג הזה הוא בן 41 והיא בת 26, שניהם החלימו מ... שחר החלימה מסרטן העצמות, היא אחת מארבע בני אדם שעברו ניתוח להסרת חלק מהאגן הירחיים, וזה קרה לה כנערה, והיא חזרה לספורט, ושרתה בצבא שירות משמעותי, זה 5-6 שנים, וסלח לוחם שנפצע בדרוזי, שנפצע במעבר קרני ב-2005, גם בחף הרגל וגם בירך באגן, וגם הוא השתקם, ובשנתיים האחרונים, השנתיים האחרונות הם באמת עבדו קשה ליצור את הסינרגיה לסירה זוגית, והיום הם הדהימו את כולם, לא היו אפילו מועמדים, והשיגו את מדליית הארד, אז שפו גם להם. אנחנו עכשיו עם שרון נשים, שרון ניסים, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
שלום.
בוא דבר איתנו, אתה השדר של המשחק בין באר שבע לבני סכנין, ספורט 4, מתחילים ב-8 בערב.
נכון מאוד. כן, אז הפועל באר שבע מגיע למשחק הערב אחרי ניצחון במחזור הקודם. גם בני סכנין ניצחה, כך ששתי הקבוצות יכולות הערב הזה אפילו לעלות למקום הראשון בטבלה. ובאר שבע מגיע כשעדיין יש לחץ במוזר.
במקום הראשון בטבלה, איך הגעת לזה?
אני חושב ששתיהם יכולות להגיע לשש נקודות היום.
לשש, אבל להיות כי הם לא יכולים...
הם משארים, אתה יודע.
בסדר? אוקיי, אז זה לא... אוקיי, דבר, תמשיך.
כן, לא שזה משמעותי בשלב הזה של העונה, כמובן.
נכון.
שתיהן יכולות כמובן להגיע לשש נקודות. באר שבע מגיע, כמובן, זה משחק ראשון בטרנר העונה הזו. קוז'וך יצטרך להתמודד עם הלחץ הלא פשוט שמופעל עליו מהרגע שהוא חתם בעצם במועדון. לומר שתהיה לו קבלת פנים חמה ואוהדת, אני חושב שזה יהיה קצת מוגזם לומר,
אבל אני לא, אבל אתה יודע, זה אחת הסיבות שמביאים מאמן לקבוצה גדולה, ובאר שבע בעיניי קבוצה גדולה, אז זה שאתה יודע, אם אתה לא, אם אתה סובל מחום, אתה לא נכנס למטבח. אם לחץ של אוהדים ודרישות של אוהדים להישגים גורמים לו לאבד קצת את כושר ההחלטה שלו, בעיה, לא מתאים המאמן. אבל אתה...
קודם כל אנחנו צריכים לתת לו את הזמן, אני חושב שמגיעה לו הזדמנות, אבל אני חושב שלפחות בינתיים, אנחנו יודעים מה היה לפני 10 ימים באימונים.
ואנחנו יודעים גם מה קרה בעונה שעברה, למאמן יותר מנוסה כמו אלניב ברדה.
נכון.
פתחו גרוע, ראינו מה קרה ב-11 משחקים.
בדיוק, אני צריך להזכיר גם שאפרופו הלחץ של הקהל, אם בעונה שעברה באותם תקופות פחות או יותר, אפילו אלייניב ברדה, כמו שאמרת, שהוא שם גדול בהפועל באר שבע.
אבל אלייניב ברדה לא התרגש מזה.
אוקיי, אבל לא משנה.
אלייניב ברדה כבר עבר לחצים מהסוג הזה, אין כשחקן, אין באירופה, אין בארץ, בנבחרת, בכל מקום שהוא היה. קוז'וק, מה הניסיון שלו? באמת.
זה אימור, אין ספק, יוני, זה אימור של אלונה ברקת, היא לקחה כאן אימור מאוד מאוד גדול, שבינתיים עלה...
אבל היא לקחה גם אימורים מליאליים שהיא הורידה אותו באמת מהמשרד לדשא, תמיד בדברים האלה, לוקחים את זה.
נכון, אבל אני מבין שאז הוא ירד, לעמדת מאמן.
בתקופה, כן, ואז תוך כדי
תנועה אומונה. והם ראו כי טוב.
נכון,
אם יראו פה שקירה, אז הם יפסיקו את זה, אבל לקחת את האימור כולם לוקחים.
לא בטוח, אני לא בטוח שזה יקרה כל כך מהר, אבל אני לא מאחל לו כמובן שזה יקרה לו.
נכון.
רק נאמר שצריך להזכיר גם דבר אחד מאוד מאוד חשוב לגבי המשחק היום, ואנחנו צריכים לזכור את זה. בשנה שעברה סכנין הגיע לכאן וניצחה את הפועל באר שבע, וזה היה עלי אחד הרגעים שהכניסו את הפועל באר שבע ל... איזשהו סיפור.
זהו, אנחנו מתעלמים מסכנין, סכנין קבוצה מאוד טובה, היא מאמן.
סכנין קבוצה טובה, היא מאמן מצוין, שיודע לשחק כדורגל.
שכבר מכיר את הקבוצה שלו.
בדיוק.
זה לא שעכשיו הוא בנה אותה.
בדיוק, להגיד בסכנין מאמן
לקבוצה של שנה שעברה.
בדיוק, להגיד שבסכנין יש מאמן עונה שנייה רצוף, זה אירוע די נדיר.
חד משמעית.
של סכנין, וצריך לזכור עוד דבר אחד, דווקא ביום הזה, אני מזכיר את זה, היום מאוד קשה לכולנו. בשנה שעברה שעודי סכנין הגיעו לכאן, אז הייתה התנהגות לא נאותה של האוהדים, אז זה היה אחרי הטבח של השבעה באוקטובר, והיה פה את ההמנון הלאומי, והם ביזו את ההמנון וכו'. השנה אני מזכיר לכם שיש כבר תקנון חדש בעניין העונשים למי שמבזה את ההמנון, אבל היום זה יום מאוד מאוד קשה, ויום מאוד מאוד עצוב לכולנו, ואני יודע שבסכנין בשעות האחרונות עושים הרבה מאוד מאמצים לדבר עם אותם מועדים שאמורים להגיע, אני לא יודע כמה יגיעו, אם זה 100 או 200 או 500, לכבד את דקת הדומייה שאמורה להיות פה הערב על ששת החטופים שלנו שנרצחו והושבו אתמול ארצה, וגם בשירת התקווה. אני מאוד מאוד מקווה שהאירוע הזה יעבור בשלום, כי באמת,
אני רק מקווה,
מבינים כמוני שהדם של כולם חם.
ברור, אני רק באמת מקווה שבאמת כולם יכבדו את זה, ואם לא, מספיק עם הפרסות האלה של באמת, אם זה עד כדי כך פרימיטיבי האירוע, אז להפסיק עם זה.
מה, לא לעשות דקה דומיה, קוף? לא מקבל את זה.
אם, תקשיב, אם מבזים את זה, אם מבזים המנון, ויבזו דקת דומיה, לזכרם של שישה חטופים שנרצחו, ועוד שלושה שוטרים
אבל
שנרצחו.
אבל פתרו את זה, קופמן, פתרו את הבעיה הזאת, זה בחיות כפיים, שעשרת אלפים משמוכים כפיים,
לא
שומעים תשומבוס.
זה לא המקרה הזה, ובדרך כלל עושים מחיות כפיים למי שמגיע לגיל מאוד מבוגר, ותרם את תרומתו לעולם.
גם במקרה הזה.
התקסים האלה, הם היו מבורכים, אם באמת היינו יודעים להתנהג. אבל אנחנו עדר של בהמות, ולא יודעים, ואני לא רוצה באמת לבזות את זכרם של הנרצחים, זה הכל. זה מה שאומר לי
כרגע. בואו נקווה, ואם עודי סכנין נמצאים בדרך לטרנר ושומעים אותנו, אז נקווה ואנחנו נבקש מהם לכבד את זכר הנופלים, זכר הנרצחים, כי חבל שהערב הזה, שגם ככה הוא קשה לכולנו, שדווקא במקום היחיד שאולי אפשר טיפה לברוח מהמציאות המאוד קשה שלנו, גם בה אנחנו נתעסק בעניינים של מהסוג הזה. וכאמור, זה יקרה כאן הערב. יש לבאר שבע זר חדש, הוא עוד לא נמצא בסגל, ברזילאי, קשר אחורי. היום קיניונס ושושנצ'ה לא היו בסגל, כשהם בעצם מסמנים להם את הדרך החוצה מהמועדון. יביאו בלם אחורי בהפועל באר שבע, בימים שנותרו עד סיום העברות, עד ה-19 בספטמבר. גם בסכנין עדיין רוצים להתחזק, היום אבו עבד לא יהיה בסגל בגלל פציעה. סך הכל לסכנין יש סגל כמעט מלא למשחק היום, באר שבע פצועה, גם בלי גורדנה, גם בלי אליאס, אבל
אולי אם אני רואה עם גנח ואנטוניו ספר ו...
יש לך את הרכב, אתה רואה איזה יופי, אתה לפניי.
אני לא יודע אם זה הרכב הרשמי, אני פשוט לא קיבלתי את הרכב הרשמי, גנח ואנטוניו ספר ספר בהרכב. אני רואה ש...
תורג'מן אני מניח...
לא, אין לי את הכל פה, אני פשוט מסתכל, אוקיי. תומר יוספי
לספסל. רגע, אשים אתכם על ספיקר ולראות אם אולי במקרה...
לא, אנחנו ניתן, אנחנו ניתן יותר מאוחר, יש לנו עדיין זמן, שעה במשחק. אנחנו נציין.
כן.
אז אנחנו... על הכיפק, על הכיפק.
תודה חברים ובשורות טובות, אמן.
לכולנו. אנחנו עכשיו עם סעיד בסול, הבעלים של מכבי בני ריינה. אהלן סעיד, ערב טוב.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
תקשיב, 6 נקודות בשני מחזורים זה הרבה יותר מה שבאמת ספרו אתכם לקראת העונה הזו עם כל השחקנים שאיבדתם.
הכי טוב, לא צריך לספור אותנו, הכי טוב לבוא שנעשה את העבודה שלנו.
כן, אבל עכשיו אתם כבר די, הפכתם לאיום.
איום למי?
לליגה.
אני לא יודע אם הפכנו לאיום או לא הפכנו לאיום.
ניצחת את נתניה, ניצחת את חיפה.
אתה יודע, נתניה יש לה סגל אדיר, היא חטפה כל שחקן אפשרי שזז בחלון העברות בקיץ. יש לה את היכולות הכספיות יותר חזקות מריינה. אנחנו עושים את העבודה שלנו, באים ומנסים להביא את השחקנים המתאימים לריינה ולמטרות של ריינה. ואני חושב שאנחנו לאט לאט...
רגע, אבל סעיד, איזה שינויים... עשית בקיץ שאתה יכול להצביע עליהם, עשית כמה וכמה שינויים, שאתה יכול להצביע עליהם שהם ישמרו לך את הפלייאוף העליון.
אז קודם כל השארתי את כל הקו הגנה מהשוער וכל הקו הגנה, ידעתי שהוא נשאר כי הם היו חתומים אצלי לעוד עונה נוספת.
אוקיי, אבל ויתרת על החלוץ שלך.
שאלת אותי, תן לי לתת לך תשובות.
אוקיי, אוקיי.
והשארתי את האמצע שזה שקרן ומוחמד אוכמן והביתי אותו בפדידה, בגיא חדידה ובאהב גנאים, זה שני חזקים טובים. ושנינו את שארנו את קייזרנים אחרי מאמצים גדולים, הבאנו חלוץ להנטי שאני חושב שהוא אחד החלוצים הטובים בליגה שראית אותו מיונה שעברה ששחק באשדוד. הבאנו את מוחמד שקר, גם אני מאוד מעריך אותו, ותוסיף על זה הילד, ילד הבלי, הילד של מכבי תל אביב, סעיד אבו פרח. והעיקרון ששרון ממר 3 שנים באותו מקום, שהוא יודע מה הוא עושה, והשחקנים יודעים מה הוא
עושה. הוא מתחיל להחזיק סיגיניס עוד רגע במושגים שכדורגל ישראלי.
נכון מאוד, אני מאמין שהיה לה המשכיות ואלה...
אז למה לא נתת לו חוזה 3 שנים?
חוזה 3 שנים, הוא לא רצה ו...
הוא היה מתחיל בקשר אופציה
והיא נהיה ללכת. לא, לא, ושואף תמיד ש...
הצעת לו? הצעת לו? אתה אומר הוא לא רצה.
שואף תמיד שהוא אחרי עונה שיצליח בה, שאולי ילך... לקבוצה יותר גדולה, השאיפה שלו להתקדם זה זכותו. אז אנחנו הולכים מדרגה מדרגה, למה צריכים ללכת 3 שנים ושנתיים ו4 שנים?
תגיד, אחרי פתיחה מדרגה. כזו היעד שלכם זה לא להישאר בליגה, היעד שלכם זה פלייאוף עליון, נכון?
היעד שלנו זה להישאר בליגה.
אוקיי, יפה.
זה היעד שלנו.
הוא יודע את מקומו מבחינת המצב הצחקנים.
אם אנחנו צריכים להיות בפלייאוף העליון, לא נגיד לא לפלייאוף העליון. אני, נכון לעכשיו, לא רק אני חושב שכל מי שרואה את המשחקים של ריינה, נהנה לראות כדורגל יפה, נהנה לראות כדורגל יציב.
אכן כן, עם שערים, הכל.
נהנה לראות 7 שערים בתוך 2 משחקים, אז זה המטרה, שאנשים יאהבו את ריינה ויהיה לריינה קהל מכל המקומות, לא רק מריינה.
עובדים.
סעיד, רק תצליחו, אתם עובדים יופי.
תודה רבה.
ותמשיכו.
תודה.
להתראות. לפני שבאמת נצא להפסקת פרסומות, ארגון אוהדי הפועל ירושלים בכדורסל בהודעה, ארגון בריגדה מלכה כואב ובוכה את הרצחו של החבר היקר והאהוב שלנו, הרש גולדברג פולין, זכרו לברכה. נלחמנו 330 ימים בשביל להחזיר אותך, לא הצלחנו, אנחנו נדאג כל החיים להזכיר אותך, ושדורות של אוהדי הפועל יכירו אותך ואת פועלך. נלווה אותך מחר בדרכך האחרונה. הלוויה תארך מחר, יום שני כמובן, בבית ההספדים, קהילת ירושלים, גבעת שאול, בשעה 4 אחר הצהריים. מבקשים מכל אוהדי הפועל לבוא ולחלוק כבוד אחרון להרש, היקר לנו מכל. ילד של אור, אהבה ושלום. האמת, הודעה מרגשת, ואני באמת מקווה שכמה שיותר אוהדים יבואו לסעוד את המשפחה האומללה הזו שנלחמה כל כך להציל את בנה, ובאמת יחלקו לו כבוד אחרון. אנחנו מחר, בכל מקרה בתוכנית, ננסה לעלות מישהו מהאוהדים, מראשי ארגון האוהדים, כדי לדעת איך זה היה. ושוב, זה קורה בשעה 4. קודם כל, מרק מיליאר, השחיין הפרלימפי, סיים חמישי במסחה 200 מעורב אישי. צריך לזכור רק שבאמת החמירו איתו בדרגת הקושי בשנה וחצי האחרונות, טיפה יותר, והוא ירד מ-8 ל-7, נרחיב על כך מאוחר יותר. בינתיים, ליברפול פותחה מחצית שנייה ביתרון 2-0 על מנצ'סטר יונייטד. איתנו זאביק זלצ'ר, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
סיכום מחצית ראשונה, שליטה מוחלטת של ליברפול.
מנצ'סטר יונייטד ממשיכה לראות כמו שהיא נראתה בפתיחת העונה. אמנם ניצחה במשחק הראשון את פולהאם בבית בדקה האחרונה, אבל בשבוע שעבר היא נוצחה לידי ברייטון, והיום זה המשך ליכולת שלה. אין שום דבר חדש, אולי יש שחקנים חדשים, עוד שחקנים שעלו כסף, אבל מבחינת היכולת כרגע במנצ'סטר אין שום דבר חדש. זה דומה בדיוק לצ'לסי, ששיחקה מוקדם יותר, וגם היא למרות ההשקעות הגדולות לא מצליחה, נוצחה...
מה זה השקעות? שם זה משהו מטורף בכלל.
נכון, לא, היא קצת דיללה את הסגל, אתמול היא מכרה את לוקאקו לנפוליט ואת סטרלינג לארסנל, אבל עדיין יש לה בסגל 40 שחקנים, וש-18 מהם לא מתאמנים בכלל עם הקבוצה, אלא מתאמנים במגרש צידים, עוזר מאמן, ומשלמים להם סכומי עתק. אבל הבעיה היא היכולת של הקבוצה, ושוב, למרות הרכישות החדשות, והיה בדיוק אותו סיפור, היום היא שחקה מול קריסטל פאלאס, שעד היום היו לה 0 נקודות בבית, והיא לא הצליחה לנצח, סיים בתיקו אחת, גם שם היא יצאה בסוף עוד בשן בעין, כי הייתה יכולה להיות מנוצחת. אז אלו באמת שתי אכזבות, מנצ'סטר יונייטד וצ'לסי עד עכשיו. ומצד שני, אנחנו ראינו את סיטי, עם הרלינג הלנד המצוין, שכובש שלישיות כל שבוע.
כבר 6 שערים.
שבעה שערים, עד היום, עד המשחק של ליברפול, הוא כבש יותר מה שכל הקבוצות בפרמייר ליג. היום ליברפול מצליחה לכבוש, אז זה כבר שונה.
הוא יתקן אחרי הפגרה.
כן, בכל אופן, שוב, סיטי באמת נראית מצוינת. ארסנל קצת הכזבה אתמול.
סיטי שום דבר לא השתנה, זה הכל, מה?
לא,
השתנה. פשוט מכונה.
היא כובשת יותר שערים, כן, זה לא...
כן.
בפאפ שצריך, הוא לא מתבייש, הוא גם מחזיר את גונדואן, שרצה מאוד מאוד לחזור, אתה יודע, להיות חלק מהקבוצה הזו, הוא הלך לברצלונה, והוא חזר, לטעמי הוא חזר כדי להיות קרוב לפאפ, כי אולי הוא חושב כבר לעתיד להיות מאמן, ובינתיים אנחנו רואים שכל עוזרי המאמן של פאפ, לאן שהם הלכו, הם גם מצליחים במועדונים שלהם, אז זה בהחלט דוגמה טובה. וזהו, טוטנהאם ממשיכה לאכזב, היא נוצחה היום שוב, טוטנהאם רק עם 4 נקודות, ניצחון בית אחד, ובחוץ גם תיקו עם לסטר, שזו הנקודה היחידה שלה, וגם היום היא מפסידה לניוקאסל. אז כרגע זה ליברפול ומנצ'סטר סיטי באמת בראש, כמו שאמרתי, ארסנל גם בגלל טעות של דקלן רייס אתמול שהוא הורחק, וזה עלה לארסנל בשער שוויון ובשתי נקודות, אבל כך זה נראה, כי הצמרת כרגע נשארת בדיוק אותו הדבר, וסיטי, ליברפול וארסנל.
על הכיפק, זאביק, המון המון תודה.
נמשיך,
יש לנו באמת את ההרכבים של שני המשחקים, מכבי פתח תקווה, מרקו וולף, אלון זוגי, אמיר אלטורי, אנדריאס קארו, אריאל לוגסי, ירדן כהן, לוקה שטור, לירן חזה, ניב יהושע, גלבאבוב ותמיר גלזר, מכבי תל אביב עם משפטי, אופיר דוד זאדה, אושר דוידה, איסוף סיסוקו, קניקובסקי, דור פרץ, אישם ליוס, טייריס אסנטה, רן זהבי, רז שלמה וסגיב יחזקאל, אלה יהיו ב-11. תכף ניתן גם את הרכבים של באר שבע וסכנין. בינתיים עוזי דן איתנו על הקו. עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
וואלה.
ברצלונה, אתה יודע, בלי אמרו, אין ברק, אין פה ושם, בינתיים פירקו את ויאדוליד 7-0.
אתה אמר אין ברק, אני אומר אצלך במקומות אחרים מתחילת העונה שברצלונה היא הקבוצה בספרד, ריאל מדריד.
לא, אמרו, הגרמני לא השתלט, ופה, ושם.
זה הפוך. לא יודע שום משהו, לא, אני לא אומר שלא אמרו, אבל מי שאמר את זה...
אגב, יש פה ידיעה שמעודדת מבחינת ליאור קאסה, הוא על הספסל של גנואה.
כן, אמרתי לך בקודם, באימורים.
כן, רק עכשיו ראיתי את זה, כן, כן עוזי.
ברצלונה, קודם כל אנסי פליק הוא מאמן פנטסטי. הוא עשה את ביירן מינכן, הוא עשה את נבחרת גרמניה כעוזר של יוגי לב, נכון, הוא גם נכשל בנבחרת גרמניה כמאמן ראשי, אבל הוא בא לברצלונה והוא החזיר לה את הברק, הוא לא מתלונן, זה לא צ'אבי ששתו לו, אכלו לו. אתה רואה שעם סגל עזבו 16, 17, 18 שחקנים, אתה לא יכול לסופר את זה, באו שניים, שרק אחד משמעותי, דני אולמו, שרק אתמול עשה בעצם את הבחורה. ברצלונה נראית פנטסטי, הוא מוצא מהשחקנים של לבנדובסקי, שהרי שיחק אצלו בביירן,
נראה... תראה זה גם איזה כמות שערים.
נכון, למין ימל פנטסטי, היה גם לפניו, אבל הוא מוצא, זה לא... אתה יודע, אנחנו ראינו שחקנים צעירים בברצלונה, שהתחילו טוב, ולא ממשו את הפוטנציאל. אתה רואה את רפיניה, אני זוכר שרפיניה הגיע לליץ בזמנו, שהייתה בליגה הבחירה מצרפת, אמרו, ואז שהוא עבר לברצלונה, אמרו, ברצלונה, רפיניה, הוא שחקן פנטסטי, לא רק באגף שמאל, הוא גם חצי פליימקר, הוא לא סתם מפקד מול שלושר, ברצלונה משחקת נהדר, וריאל מדריד בינתיים מתעסקת עם כל מיני שטויות, ותשמע, פרסמה היום סטטיסטיקה בספרד, ב-12 הפעמים האחרונות, שברצלונה פתחה את הליגה עם 4 ניצחונות, ב-60 ומשהו שנה האחרונות, זה קרה 12 פעמים, 10 פעמים לקחה אליפות, פעמיים לקחה אליפות אתלטיקו מדריד, כולל לפני 10 שנים. זאת אומרת, ברצלונה, שוב, אנחנו מחזור רביעי, לא יודע מה ריאל מדריד תעשה היום, יכול להיות שישאר 7, יכול להיות שירד ל-4, אבל ברצלונה פשוט משחקת כדורגל יפה, אין, הקטע הזה אתה יודע, צ'אבי היה שחקן מגדולים בדור האחרון, אבל כמאמן, הוא קצת היה יותר מדי, ויודע, הוא חשב שהוא פפ גוורדיולה, הוא לא. ואנסי פליק, הוא פשוט מאמן מצוין, והוא איש הנכון במקום הנכון. נכון, ויאדוליד זה עולה חדשה, אבל ראית את ברצלונה מנצחת ומפקיעה גם במסטאיה וגם נגד סוסיידד במשחקים קשים, היא נראית מצוין.
בוא ניסע לגרמניה. לברקוזן סוף כל סוף אחרי 15 חודשים.
כן, עונה שלמה פלוס שני מחזורים מאז, תשמע, לייפציג קופתה קשה, הלייפציג לא שם מסיימת כל שנה מקום ככה שני, שלישי, רביעי.
זאת אומרת, כבר כמה, זה 5-6 שנים.
נכון, מאז שעלתה ליגה, היא בטופ 4 מאז שעלתה ליגה, 5-6 שנים, בדיוק כמו שאתה אומר. אז להפסיד ללייפציג 3-2 אחרי שאתה מוביל 2-0, שמע, זה חייב לקרות מתישהו. 35 משחקי ליגה בלי הפסד, זה רצף מדהים. זה לא שהוא הפסיד פה לאיזה קבוצה מהתחתית. נראה מה ביירן תעשה, אבל הליגה הגרמנית חזרה להיות ליגה פתוחה לגמרי, וזה דבר שאתה יודע, שחיכינו לו. זה לא היה מאז המאבק בין דורטמונד לביירן בתקופה שקלופ הודעה.
כן, אבל בסוף המספרים מסתדרים בליגות האלו, גם בגרמניה.
מה זאת אומרת שנה שברה הסתדר, אתה חשבת שלברקוזן תיקח אליפות בקטר?
לא, אבל כל היתר שהיו בצמרת, אז הם נשארים עדיין בצמרת.
ביירן מינכן גמרה מקום שלישי, 17 נקודות ממקום ראשון. אם אתה ידעת את זה לפני העונה...
לא, אני לא ידעתי את זה. אתה ידעת?
לא, ברור שלא.
אז אני אבל אומר שבסוף זה ברביעייה החמישייה הראשונה, זה אותם שמות.
בסדר, אבל זה כמו להגיד, אתה יודע, מה זה הרביעייה? זה כמו שתגיד שמכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, יגברו שלושת המקומות הראשונים, או שתגיד, באר שבע לוקחת אליפות, זה ממש לא אותו דבר, אתה יודע. באר שבע לוקחת אליפות, זה הפתעה, באר שבע מקום שלישי, זה בסדר, זה הגיוני.
לא, לא, לברקוזן זה סוג של קריית שמונה שלקחה אליפות.
לא, ממש לא, לברקוזן זה לא קריית שמונה, לברקוזן זה סוג של מכבי נתניה או באר שבע ש...
אוקיי, בסדר. לא, אני מתווכח איתך.
על הכיפק. עוזי, המון תודה.
להתראות.
בוא ניתן פה באמת את ההרכבים של באר שבע וסכנין. אז יש לנו את באר שבע המערכת עם אליאסי, בלוריאן, איתן טיבי, אלון טורג'מן, גנח, ספר, תקנו אותי קודם, גיא מזרחי, אוליביירה לופז, זאי אחמד ולוקס בריירה. סכנין, יש לנו את אבוניל בשאר, אחמד איברהים, שנייה, אחמד איברהים, מלינגום, אני... מה זה? אתה אומר?
לא, לא, תמשיך.
אניס פורט אייש, גנטוס, מתנאל תדסה, נפתלי בלי, אומן גנגה, אני לא יודע לבטא את השמות, אז אני לא יכול לזה, איך אומרים, לבטא שמות לועזים, ליקוי שלי, עובדיה דרוויש, פשוט גם שלחו לי את זה בנוסח כזה שקשה לי, אז אני פשוט אמצא עוד פעם, ואתן את זה באמת אחרי הרעיון הבא.
בצורה מסודרת.
אבל לפני זה, 5-2 לזוג הצרפתי, מול הזוג הישראלי, שזה ליסוב וברדיצ'בסקי, במשחקים הפרלימפיים, וזו המערכה הראשונה. אנחנו עכשיו עם שי קונסטנטין, שחקן עירונית וריה. אהלן שי, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, ערב טוב.
קודם כל, מברוק על ניצחון הבכורה, אתה יודע, זה באמת מתקופת רעידת האדמה, כבר שכחנו מתי ניצחתם פעם אחרונה בטבריה בליגת על... אבל
כן, האמת היא, כן.
כן, אבל תסביר איך זה קרה, כי בסך הכל בית"ר ירושלים, גם אתם לא הייתם טובים מהקטעים שראיתי במשחק, אז איך בכל זאת ניצחתם? או שהם היו פחות לא טובים?
תראה, הייתה לנו איזושהי תוכנית משחק שהיא ברורה, כי בסופו של דבר, הבדלי הכוחות הם מאוד מאוד ברורים, בית"ר ירושלים קבוצה... קצת יותר איכותית מטבריה. המטרה שלנו הייתה לא לספוג שער, ואנחנו יודעים שאנחנו שווים בסוף את השער. אז אתה יודע, בסופו של יום, ברגע ששמרנו על האפס, ופתאום היה את הכרטיס...
רגע, אתה רוצה להגיד לי שהמאמן שלכם דיבר לפני המשחק, במחצית, אנחנו יכולים לנצח, הוא אמר את המשפט הזה?
כן, הוא אמר את המשפט הזה.
אוקיי.
ודרך אגב, גם השחקנים האמינו בזה. אני יכול להגיד לך שלפני המשחק אנחנו דיברנו בינינו ובין עצמנו, ואמרנו שאנחנו יכולים לקחת פה נקודות.
לקחת נקודות זה משהו אחד, לעשות טקו, כמו שאמרת, תוכנית המשחק, לא לספוג, לגיטימי, אבל שהמאמן אומר, נגד ביתר ירושלים אנחנו יכולים לנצח, זה
ומשדר ווינריות, זה כל הכבוד, תשמע, אני לא חשבתי שהמאמין יגיד כזה דבר.
באיזשהו מקום בסוף אנחנו משחקים כדורגל, אנחנו 11 על 11, אתה יודע, אז אנחנו כן מאמינים, ואני בטוח שגם המאמן מאמין, והוא לא סתם אמר לנו את זה, ובסופו של דבר כן, זה קרה, כי גם השחקנים מאמינים בעצמם בסופו של יום.
תגיד, והניצחון הזה, מה? הוא מלמד על מה? על זה שאת המשימה העיקרית שלכם להישאר בליגה, אתם תשיגו. יש קבוצות יותר חלשות מכם?
קודם כל, אני לא יכול להגיד שיש קבוצות יותר חלשות. אנחנו בסופו של דבר מסתכלים על עצמנו, וכל נקודה שניקח עכשיו, זה יעזור לנו בסופו של דבר לשלבים היותר מכריעים של העונה. כי מניסיון שיש לי בליגת העל בסוף, אתה יודע, הקבוצות הקטנות, כשלוקחות את הנקודות מהקבוצות הגדולות, בסופו של יום מסתכלות על זה ואומרות, איזה מזל שלקחנו פה נקודה ושם נקודה ופה עוד ניצחון ופה עוד גול. אז המטרה שלנו היא ברורה ואנחנו לא משקרים לאף אחד. בסופו של דבר עירוני דבריה רוצה להישאר בליגה וזו המטרה העיקרית שלנו ואנחנו צריכים לאסוף את הנקודות.
תגיד, בטבריה יש לביתר ירושלים יותר אוהדים מאשר לעירוני טבריה?
וואו, זו שאלה, אתה יודע, שאלת אותי שאלה שקצת קשה לי לענות לך עליה.
לא, השאלה, רציתי להמשיך את השאלה, האם הרגשתם את זה
יכול להציע? אני חושב שבכל טבריה יש משהו כמו 2,000, למרות זו עיר גדולה, כן? אבל 2,000 או 3,000 מועדי כדורגל, היא התחרדה העיר הזו.
כן.
יש בה היום אוכלוסייה שסניקית וחרדית מאוד מאוד גדולה.
25% מטבריה הם חרדים.
ותוסיף נשים וכאלה, מה נשאר?
נכון.
זה לא סוד, יש קהל ענק, וגם אתמול זה הורגש, אבל גם אנחנו אתמול הבאנו 1,500 צופים, שזה מכובד. כן, וזהו.
מה יש לכם אחרי הפגרה, שי?
יש לנו קריית שמונה בחוץ, שזה בנתניה.
זה משחק על 16 נקודות.
חד משמעית, כן. בתודה, בתור קבוצה שכמו שאמרתי, שרוצה להישאר בליגה, כל משחק פתאום נהפך להיות כזה, אתה יודע, זה סוג של גמר גביע.
אבל פה אתם לא יכולים לשאיר נקודות מבחינתכם.
מבחינתנו חד משמעית, אנחנו, כל משחק הוא, אתה יודע, כמו שאמרתי, הוא באמת, אתה לוקח אותו כמו משחק הישרדות. כל משחק הוא פתאום נהיה משחק הישרדות, אפילו בתחילת עונה. זה עזוי להגיד את זה.
תראה, אתם צריכים לייצר 36 נקודות. אוקיי, בוא נאמר, אתה מספיק מכיר את המספר הזה, כרגע, אנחנו לא יודעים מה יהיה בסוף העונה, חסרות לכם רק 33.
לא אמרת כלום, עוד 11 ניצחונות.
לא, אפשר גם תיקואים בדרך.
בדרך, וזה לא חייב להפסיד.
אני באמת באמת מאמין שיש לנו קבוצה מספיק טובה, ומאמן וצוות מקצועי מספיק טוב, בשביל להשאיר את הקבוצה הזאת בליגה.
תגיד לי רגע, תספר לי מה היה בחדר ההלבשה בשריקת הסיום. מה היה שם? אני רוצה לדעת מה קורה במקרה כזה.
תראה, קודם כל, יש המון המון שחקנים, שאתה יודע שזו הייתה הופעה ראשונה שלהם, לא המון שחקנים הופעה ראשונה, אבל יש המון שחקנים שלא חוו ניצחון על ביתר ירושלים. חלקם אני יכול להגיד לך שהיו אפילו קצת, אתה יודע, כזה, לא הבינו מה קורה, אבל כן, הייתה איזושהי פרצות רגשות שלנו, כי בסופו של יום לבוא מחזור שני אחרי שאתה עולה ליגה ולנצח את ביתר ירושלים, זה, אתה יודע, זה לא מובן מאליו, לא לקחנו את זה כמובן מאליו, וכן, סוג של חגגנו את הסיום המשחק הזה.
כמה קהל טבריאני היה שם?
הוא אמר, 1,500.
1,500?
כן, משהו כמו 1,500 צופים, לדעתי.
יפה. באמת יפה. אתה יודע, לא ציפיתי שיהיו כל כך הרבה, אבל יפה.
לגמרי, היה גם בסמי עופר 1,200 ובבית 1,500. זה מספרים שהם מאוד 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 מכובדים לקבוצה כמו טבריה.
לקח לך הרבה זמן להגיע להרצליה?
האמת לקח לי 1:10, גם אחרי ניצחון הדרך עוברת יותר בכיף. אני מאמין שאתה יודע שאחרי הפסדים הדרך תהיה בהרבה יותר ארוכה, אבל אני מקווה שהיא תהיה יותר שמחה בדרך כלל.
אלא כיף, בבקשה, ישמור על עצמך.
תודה רבה לכם, תודה.
אנחנו עכשיו עם, אגב, רגע לפני הכל, הצרפתים מנצחים במערכה הראשונה, את הזוג שלנו, ליסו וברדיצ'בסקי, בשלב הראשון בזוגות. עכשיו אנחנו עם, במשחקי הפרלימפים כמובן, עכשיו אנחנו עם ארלה וייסברג, אהלן ארלה, ערב טוב.
אהלן חברים.
מה הבנת מהמשחק של הפועל תל אביב מול אליצור נתניה, אם אפשר בכלל ללמוד מהמשחק הזה כאשר פותחים רבע ב-24-0?
זהו, שאין באמת מה ללמוד. למדתי דבר אחד מאוד חשוב, שלפטריק בברלי אין בעיה לצייץ גם תוך כדי משחק. כשהיה 23-0 על הלוח, היה טיימאוט, הוא פשוט צילם את הלוח, ואלה אחר כך צילום של ה...
מה זה? מה זה הדבר הזה? זה
יותר מה. דבר אחד לא טוב קרה להפועל תל אביב, תומר גינת נפצע.
נפצע פציעה קשה, פציעה של קרע, לא קרע, אלא מתיחה בגיד המפסעה, הבנתי. חודש הוא לא יהיה על הפקט.
הוא עוד 3 שבועות רק יעבור הערכה מחודשת, זאת אומרת, עד אז הוא בוודאי לא יחזור לשחק. זה אומר ש... לפחות את משחק הפתיחה ביורוקאפ מול בדלונה הוא יחמיץ, זה לא נעים, ונאחל לו החלמה מהירה. זה אולי יעזור לדדס, אבל מרחאות, קצת לסדר את הרוטציה בינתיים עם פחות אנשים ממורמרים, כי הפועל תל אביב, אם הכל יהיה בסדר מחר בנתב"ג, אמורה לטוס לבלגרד לשני משחקי הכנה מול FMP ומול הכוכב האדום, וכשהיא תחזור לארץ, אז ברונו קבוק לו, כבר אמור לחבור אליה ולהתחיל את ההכנה שלו.
אתה יודע, ראיתי כבר כל מיני פוסטים שלחו לי של בברלי, הוא מאוד אוהב תל אביב.
כן, אנחנו מכירים טוב את תל אביב, ואנחנו יודעים איך הזרים האמריקאים מסתדרים פה.
נראה לי כבר שהוא מכיר יותר טוב, יותר מדי טוב. יהיו פה צחוקים איתו, אני כבר רואה את זה.
לא יהיה פה משעמם אפילו לרגע אחד.
כן, האמת שהוא שולח באמת לכל העולם ואשתו, דרך באמצעות טוויטר ורשתות אחרות, אבל זה עושה לנו רק טוב, דרך אגב.
כן, חדשות. חדשות ועדכונים כאלה מישראל בכלל ומתל אביב בפרט, בטח לא יזיקו.
זה עושה טוב, עד שזה יבוא באיזה משהו לא טוב.
זה משהו אחר, אבל בינתיים...
התפוצה היא אותה תפוצה, בטוב וברע.
תהנה כל עוד אתה יכול, מה שנקרא.
הוא עושה בינתיים הסברה, וזה חשוב. באמת, בטח בזמן הזה, כי משרד תיירות אין לנו. לפחות שהוא יעבוד בזה. דבר איתי על קבוצות אחרות, קודם כל הפועל ירושלים, באמת המועדון באבל, על הרצחו של הרש גולדברג פולין, פרסמו גם הודעה שקראתי אותה לפני, לגבי הלוויה מחר, באמת פעלו בשבילו, באמת פעלו בשחרורו, והם הולכים לעודד את המשפחה שתגיע לכאן. קטע לא קל, מה קורה במכבי תל אביב?
מכבי תל אביב, כמו שאנחנו יודעים, התחילה להתאמן ברכב מאוד מאוד חסר, עם לא מעט פצועים. ג'יילן אור, ג'ון די ברטולומאו לא התאמנו, כמובן דרן מייקון. מכבי אמורה לצאת ביום חמישי לחול למחנה ולמשחקי הכנה, ואנחנו עדיין שואלים איפה נמצא סמול פורד המוביל של הקבוצה הזאת. כנראה שלא נראה אותו בעתיד הנראה לעין, נראה, כמו שזה נראה כרגע, ירדו בהנהלה מהרעיון להביא שחקן לעמדה הזאת, בעצם פותחים את העונה בלי מחליף לבונזי קולסון, אלא אם כן מישהו חושב שליווי רנדוף יהיה המחליף של בונזי קולסון, אז מכבי נראית מאוד מאוד פגיעה בדרך לעונה החדשה הזאת, עם הקבוצה החדשה.
אני חייב להגיד לך שאני לא יודע מה מכבי מצפה מהעונה הבאה. באמת, בלנוכח סגל השחקנים, שוב, לא ראיתי אותם ביחד, זה הכל, אתה יודע, משיחות ואנשים שמבינים בניגוד אליי, וזה נראה לא טוב.
נכון, בתוכניות ההימורים באירופה, אנחנו הרי תמיד מגדירים כבר עשרות שנים, מגדירים את מכבי תל אביב לפי מעמד ביורוליג.
אני מגדיר את זה בזה, עושה פלייאוף, לא עושה פלייאוף, יותר קל לי.
כן, אז סוכניות ההימורים באירופה, אני רואה אותה מדורגת סביב מקום 13.
זה ממש לא טוב.
כן, אם יהיה יד אליהו באיזשהו שלב, בטח לא כרגע. ואם יוסיפו את שחקן לסגל, אז הם יכולים להיאבק על פליי אין, שזה צריך להגיע למקום העשירי, אבל אני חושב שהעונה יותר מתמיד, אנחנו נבחן את מכבי תל אביב בעיקר לפי הליגה, גם בגלל שבאירופה, בואו נודה, לפחות בסיטואציה הנוכחית, אין לה באמת מה למכור, ואם היא תעשה, אם היא תהיה באזורי המאבקים של פלייאוף פליין, זה יהיה כמו לעשות פיינל פור בעונה רגילה, וגם בגלל מה שקורה מסביבה, עם הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, שם יהיה לה מבחן משמעותי.
הרי גם פליין, אתה צריך להגיע ל-18 ניצחונות.
בוודאי, נכון.
וזה לא שאתה מגיע, לא שאתה מגיע ב, אתה יודע, ב-10 ניצחונות, אתה צריך לנצח. יותר מ-50% מהמשחקים לעשות פליין.
בסגל הנוכחי קשה לי לראות את זה קורה, אבל בוא נגיד ככה, אם זה מה שיקרה, ובסגל הנוכחי מכבי תל אביב תהיה במאבק הזה, אז אני חושב שעוד את קטע שנחזור לימים שקוראים למאמן קוסם.
כן.
אבל זה רחוק, זה רחוק.
כן, זה רחוק. על הכיפק, ארלה, נשתמע מחר, המון תודה.
שיהיה שבוע יותר טוב.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
נמשיך עם משחקי הליגות מאירופה, יופי של משחק בליגה האיטלקית, יובנטוס מול רומא, יובנטוס פתחה מצוין עם שני ניצחונות משכנעים, רומא לעומת זאת עם נקודה אחת בודדת, השאלה היא באיטליה מי ייתן פייט לאינטר, וכרגע זה נראה שיובנטוס היא זאת שתדבר חזק מאוד בצמרת. ניצחון ביתי של יובנטוס 1.60, תיקו 3.55, ניצחון חוץ של רומא 4.90. קוף, הימור שלך.
אני אלך על רומא, שיהיה מעניין, למרות שאנחנו כועסים עליה אחרי הפיתורים שבשנה שעברה של
מוריניו,
אבל אתה יודע, בוא נראה שיהיה מעניין, פשוט כועסים על יובנטוס יותר, למרות שנראה מצוין.
יוני, על מי אתה פחות הולך, כועס?
אני הולך על יובנטוס.
ואני הולך איתך, היא נראית פשוט מצוין מתחילת העונה. נעבור לליגה הצרפתית, ליל מול פריס סן ג'רמן, שתי הקבוצות נראות פשוט טוב. מאוד מאוד מעניין לדבר על אחיו הצעיר של אמבפה, איתן אמבפה שעבר מפריז לליל. למרות שאני לא יודעת כמה הוא בעניינים. בכל מקרה, ניצחון ביתי שלי לפי 4, תיקו 3.65, וניצחון חוץ של פריס סן ג'רמן, 1.70, יוני, אימור שלך.
פריס סן ג'רמן.
אני חובר אליך באימור הזה, ניצחון חוץ שלהם, איקס. איקס זה 3.65, זה יחס לא רע בכלל. עוד שני משחקים במסגרת אירופאית, נתחיל עם הליגה הספרדית, ריאל מדריד מול בטיס, ריאל אחרי שני תוצאות תיקו, ולאור ההצגות של ברצלונה, תרצה לצמצם פערים, ניצחון ביתי של ריאל מדריד, 1.20, תיקו 5.70, וניצחון חוץ, סופר מפתיע של בטיס, 9.70, קוף הימור שלך.
איקס.
איקס, אופה, תוצאה תיקו שלישית לריאל.
תשמע,
אתה מוציא אותם
מאיזון.
לא יודע מה המאבק, הליגה הספרדית
לא יודע, הבעיות שם לא ייפטרו מאליהן, אתה יודע, צריך שם 3 כדורים לחבר'ה, וקשה.
כמו שצריך לספסל את אמבפה.
או את אמבפה או את אחרים, אבל כרגע זה נראה רע, רע.
כרגע זה נראה לא טוב כמילות השיר, יוני?
ריאל מדריד, קל.
קל, אהבתי. טוב, אני פה עם קוף באימור שלו, הולכים על תיקו 5.70, ונסיים עם משחק נוסף מהליגה הספרדית, חטאפה מול ריאל סוסיידד, ניצחון של חטאפה 3, תיקו 2.65, וניצחון חוץ של סוסיידד 2.50, העסק שקול לחלוטין, יוני, חטאפה או סוסיידד, מריח
לי כמו תיקו. זה באמת צמוד נורא, אני הולך על ניצחון בית.
של חטאפה, הולך פה על תיקו, קוף. איקס. אוקיי, תודה רבה חברים, עוד סיום ולאחר מכן דיווח תנועה.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אז קודם כל ליברפול כבר ב-3-0 על יונייטד, שבאמת פתטית ומעוררת רחמים, אנחנו בדקה כמה?
78.
בטניס הפרלימפי הצרפתים ניצחו במערכה הראשונה, מוליכים 1-0, בשנייה הם ביתרון של 3-0. עכשיו אנחנו נוסעים לניו יורק, ל-US Open, עמית נאור, אהלן, צהריים טובים.
צהריים טובים, רון, יום קשה.
יום קשה, כן. ומניו יורק לא עושה את זה יותר קל. טוב, אז גם אתה לא חזית שגם אלקרס וגם נובק יסיימו את הטורניר בסיבוב השני.
זה מה שנקרא מסיבות שונות, אתה יודע, אלקרס לא מרוכז מאז הגמר באולימפיאדה, זאת אומרת, שניהם האולימפיאדה השפיעה. אלקרס לא בא טוב לארצות הברית, גם בסינסינטי הוא הפסיד למונפיס, והוא לא נראה טוב, וממש היה, איך אומרים, הוא הפסיד לשחקן מאוד בינוני, שכבר אחרי זה אף בשלוש מערכות חלקות, מה שנקרא, הפסד מאוד גרוע, אוקיי? ואז לא הייתי מרוכז, אני נלחם עם עצמי, יש לי שדים בראש, אתה יודע, הכל בסדר, אוקיי? אבל עדיין אסור לשכוח אסור לשכוח.
יש לו שדים בראש, יש לי כדור בשבילו.
כן, כדור צהוב זה, לא?
כחול במקרה, כחלחל.
אז בקיצור, תשמע, אסור לשכוח שהוא לקח שני גרנד סלאמים בק טו בק וגמר אולימפיאדה, כך שזה, אני מניח שהוא, איך אומרים, הוא התאושש, ובסך הכל העונה שלו עונה טובה. נובק הגיע לפיק באולימפיאדה מטורף, והגיע לא מוכן לארצות הברית, לא יעזור. וגם שיחק נגד פופרין, שהוא לקח את המאסטרס אלף במונטריאול לפני שבועיים, כך שהוא בכושר טוב. אבל הוא ממש לא היה שם, הטניס שלו היה מאוד מאוד חלש, והסרב לא היה שם, והלב לא היה שם, וגם הוא נפרד מהטורניר, מה שנקרא מוקדם.
לאן הוא רוצה להגיע, עמית? הוא צריך, באמת, הוא חייב לעשות את הכל כדי להחזיר את גורן, הוא חייב מישהו שיחזיר אותו למסלול, אם הוא רוצה להמשיך.
אז ראית שבאולימפיאדה, שהוא מוצא את המוטיבציה, כמו שהיה באולימפיאדה למשל, אז כאילו עדיין הוא קומפטיטיב ברמה הגבוהה ביותר. ווימבלדון הגיע גמר עם הברך, אתה יודע. אז בסדר, בוא נראה אם הוא ימצא את המוטיבציה ללעלות למטוס לנסוע לאוסטרליה בינואר. אתה מבין? זה כביכול הדבר הבא. אני די חושב שזה מתחיל, בוא נגיד, ווימבלדון שנה הבאה זה כבר כנראה הסיבוב האחרון. קשה למצוא את המוטיבציה, אתה יודע, לעוד דבר ועוד דבר. אבל כל השאלה זה מה יעשו הטורניר עכשיו, כי אם האמריקאים שלושה נשארו, שזה טיאפו, ניצח את בן שלטון, טומי פול שנראה מצוין, ופריט שיש לו היום משחק מאוד מאוד קשה, אם שלושתם יגיעו לשלבים מתקדמים, הטורניר בידיים טובות. אם נגמור עם רובלה ורוד ו... כן.
אתה סימנת לפני כאן, דיברנו לפני שבוע, את אלקרז כאחד שיכול לאיים על השיאים של ג'וקוביץ'. יכול להיות שזה קצת גדול עליו, אם הוא אומר שהוא בלחץ, אחרי מה?
בוא, אל תהיה עם זיכרון קצר, הוא לקח השנה שני גרנד סלאמים, אה?
אז... יש לו כבר ארבעה.
כן, יש לו כבר ארבעה, אף אחד מהם לא היה לו בגיל שלו כזה דבר. עכשיו, הגמר באולימפיאדה, תראה, הוא לקח רולאן גארוס שבעה משחקים, לקח ווימבלדון שבעה משחקים, והיה בגמר אולימפיאדה, כל זה ברצף. אז מה שנקרא לו רצף מצוין, הגמר אולימפיאדה קצת זעזע אותו מה שנקרא, והוא יצא מהפוקוס, אבל אני מניח שפרר יחזיר אותו מהר מאוד לפוקוס, והוא יהיה בסדר. נכון שנכנסים לאולמות, אז קצת ירידה, ראיתם את גביע המאה שהם מתכננים בסוף השנה בסעודיה?
כן.
6 מיליון דולר לזוכה. כן, נחמד, לא?
אני חושב שנובק יהיה שם.
נובק, כן, אולי גם, אולי, כן, אולי גם אנחנו נהיה, זה שהמצב פה שלנו כל כך לחתור במזרח התיכון, לא? נכון, נבחרת גביע דיוויד, תבוא עם נבחרת גביע דיוויד שלנו, לא?
תגיד, מה קורה אצל הווייברס? מה עם הפולניה שלנו? שוויון טק.
הפולניה בסדר, והבלרוסית בסדר, ו... זה מה שאמרנו באיטלקיה הקטנה.
הבלרוסית נראית לי בראש, ממה שאני רואה, נראית לי באמת מאוד מפוקסת, ושהיא מפוקסת, יש לה טניס נפלא.
הכל תלוי מי החבר שלה, ומי החבר שלה עכשיו, ואם טוב לה בחיים האישיים שלה או לא.
היא שכחה כבר, היא שכחה כבר מה הוא שקפץ מהחלום?
בדיוק, היא עברה הלאה, ועכשיו היא מבסוטה ומרוצה ומאוהבת, כשהיא מאוהבת קשה מאוד לשחק נגדה. אבל יש גם את האמריקאיות, פגולה ונברו וקוקו גוף עדיין איכשהו שורדת. אז
מה עם אמריקאים שציפית מהם לגדולות ואפו טיק טק טוק?
נשארו לנו ארבעה, היום לקשימה נשאר ופריט נשאר טיאפו ניצח את שלטון וטומי פול נראה מצוין. אני נשאר עם האמריקאים, מה שאומר שאף אחד מהם לא יגיע לגמר, אבל אני נשאר עם האמריקאים.
כן, זה בטוח. מה אתה הולך לראות?
תחזיקו מעמד.
מה אתה הולך לראות היום?
אז אני אומר לך, יש לנו פריץ היום משחק, נקשימה משחק, שניהם באבא ארמסטרונג, במגרש המרכזי הם שמו שם כל מיני זנג וזמנג ולא לא, לא מעניין, אבל דווקא באמסטרונג היום, באמסטרונג היום יהיו משחקים מצוינים. תראה, גם יש לנו את יפו נגד פופרין, אתה יודע, זה שאותי yeah. את נובה, ואם תיאפו אחרי שניצח את שלטון נצח גם אותו, אז זה כבר מתחילים להגיע לרבע גמר ומתחיל להיות מעניין. פריץ היום משחק לא פשוט נגד רוד, אבל רוד חזר מ-0-2, נקשימה נגד זברב, אתה יודע, ואם אני אומר שזברב מנצח, זה טוב לנקשימה.
כן, אם אתה אומר שזברב מנצח, שזברב יבוא עם עתיק. עמית, תבלה, תודה.
יאללה, רבה.
טוב, אנחנו עכשיו לקראת באמת הפסד, עוד הפסד בטניס. היום לא הלך לנו באמת יום טוב בטניס הפרלימפי, הצרפתים ביתרון 5-1, זה כבר נגמר, 5-1, זה כבר 6-1, ובאמת גם בזוגות הפסדנו, נשאר לנו רק את ססון, שישחק מחר, ונקווה לטוב שבאמת הוא כאלוף רולאן גארוס באמת ימשיך הלאה, למרות שיש שם שחקנים, יש טניסאי צרפתי שגם שיחק כאן בזוגות, יוני בן 53, ראיתי אותו היום גם ביחידים, הוא אימפריה, והוא הפסיד בחצי הגמר ברולאן גארוס, אבל נקווה, באמת נקווה שיש שם משהו. מרק מליאר כאמור סיים במקום החמישי 200 מטרים חופשי, מאוחר יותר עמי דדאון יהיה ב-150 מטר חופשי, דרגת קושי 4 שהיא נכות קשה מאוד. אתה רואה קצת משחקים פרלימפיים יוסי? יוסי, אני אומר יוני?
קצת, אני מודה, קצת.
מר, כדור שער ראית?
לא, ראיתי את היום, את מורן סמואל.
הבנתי.
אבל אתה יודע, אין, זה אמצע היום וזה, יש את הדברים האחרים גם, ביום לא פשוט, אז הייתי דבוק לחדשות, אבל כן.
יפה, אנחנו מסיימים ומאחלים לכולם רק שישמרו על עצמם, יום מאוד קשה. יש ספורט, תצפו בספורט, לצפות היום בחדשות, זה באמת סוג של דיכאון בלתי נסבל ובלתי ניתן לטיפול. תהיו טובים.